אפשר.
שבוע שעבר דיברנו בעניין 10 הרוגי מלכות. דיברנו בעיקר על רבי עקיבא, הרבה סיפורים עליו מהגמרא. מה היה העניין של 10 הרוגי מלכות? זה היה בתקופת הרומאים. הרומאים גזרו גזרות לאסור ללמד תורה. היה להם מטרה למחוק מהיהודים את היהדות. חוץ ממה שהם הרגו הרבה יהודים, אבל אחרי שכבר נשארו מי שנשארו, היה להם מטרה לשנות את דפוסי החיים שלהם. שיפסיקו ללמוד תורה, שיפסיקו לשמור שבת, שיפסיקו שמירת המצוות, שיפסיקו להניח תפילין, יפסיקו לאכול כשר, יפסיקו לשמור את טהרת המשפחה, יפסיקו לשמור את החגים. היה להם ככה מטרה להילחם. ועשו את זה בעריצות רבה מאוד מאוד, באכזריות נוראה. אז הם אמרו, הודיעו שכל מי שיתפסו אותו מלמד תורה, רחמנא ליצלן הם הורגים אותו. וגדולי החכמים המשיכו ללמד תורה. הם ידעו שהם עתידים לשלם על זה בחיים שלהם. על דעת זה. כל כך היה חשוב להם להעביר את התורה לדורות הבאים, שהם מוכנים להקריב עבור זה את החיים שלהם. וכך נהרג רבי עקיבא, כמו שראינו בשבוע שעבר, קראנו את הגמרא בברכות דף ס"א עמוד ב' ועוד מקומות איך שמסופר על זה. עכשיו נקרא בלי נדר על אחד אחר מ10 הרוגי מלכות, קראו לו רבי חנינא בן טרדיון. אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה, דף י"ח עמוד א', תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, רבי יוסי בן קיסמא היה מגדולי אותו הדור, הלך רבי חנינא בן טרדיון לבקרו. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנינא בן טרדיון, אחי, אתה יודע שהוא אולי האח שלו, אח טבעי מאותם הורים, רק בלשון ידידות הוא קרא לו אחי, יש גם ברחוב היום קוראים אחי, אז זה כבר לקוח בגמרא, בעבודה עזרה דף י"ח עמוד א' הביטוי הזה. זה כבר יותר מוקדם מזה, הביטוי הזה כבר לקוח מהחומש, בחומש בראשית. פרשת ויצא יעקב אבינו כשהגיע שהגיע לעיר של לבן והוראת הוריו שהוריו של יעקב אבינו שלחו אותו ללכת להתחתן שם. אז כתוב פרשת ויצא פרק כ"ט, וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. זה היה בחרן, כמו שכתוב שם, שהאימא שלו אמרה לו בפרשת תולדות לפני כן כתוב, ואתה בני, שמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. וכך אביו אמר לו, ואחרי זה פרק כ"ח, ויקרא יצחק ליעקב ויברך אותו ויצווה ואומר לו, לא תיקח אישה בדותן, קום לך פדה נערם בית הבתואל. אז אותו מקום יש לו כמה שמות, זה גם נקרא פדן ארם, כמו שאבא שלו אמר לו, וגם זה נקרא חרן, כמו שהאימא שלו אמרה לו. וכך כתוב, וישלח יצחק את יעקב אלך פדן ארם, לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. אז יכול להיות שהארץ נקראת חרן, והעיר נקראת פדן ארם, או ההפך. עכשיו זה גם נקרא בני קדם, כתוב וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, נקרא ארץ בני קדם, כמה שמות יש לזה. וירא והנה באר בשדה וכולי, ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצום ושירו את האבן על פי הבאר למקומה. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו מחרן אנחנו. אז הוא קרא אנשים שהוא לא הכיר אותם בכלל, הוא קרא להם אחי בדרך ידידות. אז מכאן זה כבר לקוח שגם לאדם זר בדרך ידידות אפשר לקרוא אחי. אבל פה זה היה יותר מאשר אדם זר, פה זה היה התנאים, היו ידידים, עסקו יחד בתורה. אז הוא קרא לו אחי. אז כך אמר רב יוסי בן קיסמא לרב חנינא בן טרדיון, אחי, אתה יודע שאומה זו הרומאים מן השמיים המליכוה, שהחריבה את ביתו, את בית המקדש, ושרפה את היכלו, גם כן זה מקום שבבית המקדש, והרגה את חסידיו, ואיבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחקך. אמר לו, מן השמיים ירחם. זאת אומרת, הוא שאל אותו, איך אתה עושה כזה דבר? אם היית מלמד במקלטים ומחבוא, אתה הולך בכיכרות המרכזיים, אוסף את כולם, ספר תורה ביד, שלא תוכל להגיד, אמרתי להם, הרצאה בפיזיקה, לא, ספר תורה ביד, לעיני כולם, בפרסיה. איך אתה לא מפחד? אתה רואה שבשמיים נתנו כוח לרומאים. רשע שם, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, נפסי נובט, במסכת מגילה, דפה ונובט, יש בחינה לפעמים של רשע שהשעה משחקת לו. שיש מהשמיים נתנו לו כוח, אז תיזהר מהם. אמר לו רבי יוסי, רבי חנניה בן תרדיון, ענה לו, מן השמיים ירחם. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחם? תמה אני, אם לא ישרפו אותו ואת ספר תורה באש. ממשיכה הגמרא, אמר לו, אחרי זה אולי נקרא את החלק הזה, רוצה להמשיך את העניין הקודם, אז נדלג כמה שורות, בלי נדר, ומספר את הגמרא, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא. כבר כשהם נפגשו, זה היה כבר כשרבי יוסי בן קיסמא היה חולה את חוליו האחרון, ובכלל בן תרדיון הלך לבקר אותו בחוליו האחרון. ואחר כך עברו ימים אחדים, ונפטר רבי יוסי בן קיסמא. והלכו כל גדולי רומי לקוברו. הרומאים הלכו ללוויה שלו, לקבורה שלו, והספידו הספד גדול. ובחזרתן מצאו, אפילו גם הרומאים היו מחשיבים את רבי יוסי בן קיסמא. יש מפרשים שכל עוד שרבי יוסי בן קיסמא חי, מרוב שהרומאים החשיבו אותו, אז היה על מה לסמוך שהם לא יהרגו אותו בחן המנטרדיון בגלל כבודו של רבי יוסי בן קיסמא. ולכן, דווקא עכשיו רבי יוסי בן קיסמא, כשהוא עומד להיפטר מן העולם, אז הוא הזכיר את הבחן המנטרדיון שידע שזה מסוכן מאוד. קודם הוא לא שלח לקרוא לו להסליר אותו, כי הוא ידע כל עוד שהוא חי. ברוב הכבוד הוא היה אדם כל כך מכובד, כל כך נחשב, שהרומאים בחייו נזהרו לא לפגוע בידידים שלו. אבל ברגע שהוא נפטר, ואז הרומאים שהחשיבו אותו הלכו להלוויה שלו, עשו הספד גדול, בחזרתן מצאו לרבי חנניה בן תרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה, ומכיר קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו, הביאו וקרחו בספר תורה, והקיפו בחבילי זמורות, והצידו בהן את האור. לקחו, שרפו אותו, לקחו את הספר תורה, הקיפו אותו, הספר תורה זה מקלף שגוללים את זה, הקיפו אותו ככה בספר תורה, והכניסו אותו לתוך מדורה של אש. חבילי זמורות זה עצים של מדורה, והדליקו את האש. נורא והיום, שרפו אותו חי. ולא זו בלבד באכזריות שלהם, והביאו ספוגים של צמר, ושרעום במים, והניחום על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. הם רצו שיקח הרבה זמן עד שהוא ימות כדי שיסבול כשר. זו אכזריות נוראה. אז הם לקחו ספוגים של צמר, ששמו אותם במים, וככה הניחו אותם על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו ביתו, אבא, הראיך בכך? איך אני אראה כזה דבר? אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו, אומר שהוא נשרף בספר תורה עמו, מי שמבקש של בונה של ספר תורה, השם יתברך שהוא נתן לנו את התורה הקדושה, והוא יבקש את אלבונה שלה, הוא ילחה, יעניש את הרומאים הגויים על האלבון שהם עשו לספר תורה. הוא יבקש את אלבוני של רבי יוסי, של רבי חנניה בן תרדיון. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. אמרו לו התלמידים, תפתח את הפה חזק לכיוון האש, שתיכנס האש וימות מהר ויפסיק לסבול. אמר להם, לא, הוא לא יערוג את עצמו. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה ואל יחבול הוא בעצמו. אמר לו קלצטונירי, הממונה זה שהיה אחראי לשרוף אותו מטעם הרומאים, התרגש, הוא ראה באיזה דרגה הוא נמצא, בשעה שהוא בתוך האש, איך הוא מדבר דברי התעוררות, דברי חיזוק, איך הוא נזהר לא להרוג את עצמו. אז הוא התחרט על מה שהוא עשה, אבל הוא לא יכל, בא להוציא אותו הרומים, אז אנחנו נשים אותם שתיים ביחד בתוך אש. אמר לו, רבי, אם אני מרבה בשלהבת, ונותן סוגים של צמר מעל לבך, כדי שימות מהר, שלא יסבול ככה. אתה מביא אני לחיי העולם הבא? אמר לו, הן, היא שווה לי. הוא רצה שיהיה בטוח, נשבע לו. מיד הרבה משלבת ונתן סוגים של צמר מעל ליבו. יצאה נשמתו שמחה למטרדיון במהרה. הוא כל כך התרגש, הקלצטונרי, אותו האחראי על זה, ורצה להיות יחד איתו, ללכת לעולם הבא, אף הוא קפץ ונפל לתוך האור, קפץ לתוך האש. יצאה בת קול ואמרה, רבי חנינא בן טרדיון וקלצטונרי, שניהם מזומנים לחיי העולם הבא. מחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. סיפור נוראי. מה הדבר הראשון של המוסר הסקל שאנחנו צריכים ללמוד מפה? איזה מסירות נפש היה לגדולי התנאים ללמד את התורה לדור הבא? הרי יכל רבי חנינא בן טרדיון ללכת בחדר, ללמוד לבד את התורה, הוא ידע את כל התורה בעל פה, ללמוד אפילו מספרים. לא, בשביל ללמד את הדור הבא, ידע שהוא כבר הזהיר אותו. רבי יוסף בן קיסמא הבין את העניינים, הוא הכיר את הרומאים, הם הרי היו מכבדים אותו, הוא ידע את הלך רוחם. אמרנו, תדע רבי חנינא, אם אתה ממשיך עם זה, הם מתכוננים לשרוף אותו חי, מספר תורה. הוא המשיך. כי להעביר את התורה לדור הבא, זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם. כל האומר אגרה, בביאור אגרה לספר יצירה, על פי דברי חז"ל הוא אומר את זה. כל המטרה של כל בריאת העולם, וכל המטרה של כל בריאת האנושות, וכל המטרה של בחירת עם ישראל לעם, וכל המטרה של מתן תורה, היא אחת, כדי שעם ישראל יעבדו את השם יתברך, יהיו קשורים מחוברים להשם יתברך על ידי התורה הקדושה. זו המטרה של הכל. ורש"י כבר אומר את זה גם בחומש, בתחילת החומש, על הפסוק הראשון בחומש, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. למה כתוב בראשית? זה כתוב ראשית. למה בראשית? בשביל התורה שנקראת ראשית. ובשביל עם ישראל שנקראו ראשית. אז צריך להבין בשביל ראשית, בשביל התורה, או בשביל ישראל, או זה או זה. התשובה, בשביל שעם ישראל יהיו מחוברים להשם יתברך על ידי התורה הקדושה. ועבור זה גדולי התנאים הקריבו את החיים שלהם. עכשיו נחזור בלי נדר לתחילת הסיפור, נראה מה שיש, לו, מה שיש פה להתבונן. אני קורא שוב בלי נדר מה שקראנו בהתחלה. תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן טרדיון לבקרו, אמר לו, חנינא אחי, איך אתה יודע שאומה זו, חנינא אחי, אחי, איך אתה יודע שאומה זו מן השמיים עם לכווה, שחריבה את ביתו ושרפה את החלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טובה ועדיין היא קיימת? אבל אני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומכיר קהילות ברבים וספר תורה מונח לך בחיקיך. אז מה ענה לו על זה רבי חנינא בן טרדיון? מהשמיים ירחמו. אמר לו רבי שמיקס, ואני אומר לך דברים של טעם, דברים הגיוניים, ואתה עונה לי מהשמיים ירחם. תמה אם לא יצרפו אותו בית ספר תורה באש. אז אם יש לרבי חנינא בן טרדיון מה לענות על זה, שיענה. אם אין לו מה לענות, אז למה הוא ממשיך בדרך הזאת? צריך להבין מה הכוונה של הדברים פה. עוד דבר צריך להבין. וכי רבי יוסי בן קיסמא חנק על כל 10 הרוגי מלכות שדעתם היה להקריב את החיים עבור ללמד תורה. הוא, לא, הוא גם הרי נוקד של ללמוד תורה וללמד תורה זה הדבר הכי חשוב בעולם. התשובה היא כזאת. היה כל ויכוח באופן מעשי. הרומאים גזרו שאסור ללמד תורה ומי שמלמד תורה הרוגים אותו. מה עושים? כל החכמים היה דעתם שצריך בכל מחיר להביא את התורה לדור הבא, אבל איך עושים את זה? אז יש שתי דרכים. יש דרך אחת, לרדת למקלטים. את כל השיעור התורה להעביר במקלטים לכמה עשרות אנשים, 50 איש, זה בשקט, שלא ידעו לשמור בסוד, לשים שומר על הפתח, שאם הוא את הרומה מתקרבים, להגיד להם להתחיל לדבר עניינים אחרים, להתחיל לדבר פיזיקה, כימיה, חשבון, הנדסה, שלא ידעו שלימדו פה תורה. הכל בסתר. ואת זה אפשר להמשיך הרבה הרבה זמן. אבל יש איזה חיסרון, שזה רק לקבוצות קטנות. אי אפשר לעשות ככה סודי ל-10,000 איש. דרך שנייה יש לעשות דברים המוניים, אבל זה יהיה לא הרבה זמן. חוץ מההפסד של ההריגה, בפועל, כמה זמן אפשר? הרומאים תפסו את זה די מהר, ונגמר. אז יש פה שני דרכים, השאלה איזה עדיפה. אז אמר לו רבי יוסף בן קיסמא, הדרך לעשות בסתר במקלטים יותר טובה. נכון שזה יהיה רק בקבוצות קטנות, אבל זה יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. לעשות כמה שיעורים אחדים, כל שיעור ל-10,000, ואי אפשר להמשיך יותר, רק תקופה קצרה, זה פחות טוב. ענה לו רבי יוסי בן קיסמא, אמר לו, ענה לו על זה רבי חן בן טרדיו, שני הדרכים בהיגיון לא יכולים להחזיק מעמד. אם נחשבן בהיגיון, בין אם ילכו בדרך שמציע רבי בן קיסמא, בין בדרך שלא מציע רבי בן טרדיו, בדרך הטבע, תוך זמן קצר, התורה נגמרת, עם ישראל הופך להיות ככל העמים, בלי תורה, כמו ככל הגויים בית ישראל רחמנא ליצלן. אלא מה? אנחנו צריכים שמהשמיים ירחם ולמעלה מהטבע. יש הבטחה של התורה, כי לא תשכח מפי זרעו. ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, כמו שכתוב בחומש דברים, כי לא תשכח מפי זרעו. זו הבטחה שמיימית. אבל אנחנו צריכים להשתדל שההבטחה הזאת תפעל בצורה כמה יותר חזקה. צריכים לעורר רחמי שמיים, שזה יעבוד חזק. לעורר רחמי שמיים, אמר לו, הדרך השנייה לעשות בהמון, במסירות נפש, יותר חזקה. מכוח המסירות נפש, התעוררו הרחמי שמיים. לא היה פה ויכוח האם התורה זה הדבר הכי חשוב בעולם. זה דברי שניהם היה הדבר הכי חשוב בעולם. השאלה, איזה דרך לעבוד? אז כשאמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו, זה לא שהוא סותר את דבריו, הוא מסכם את השיטות. הוא הולך לפי חשבון טבעי באיזה דרך יהיה יותר תלמידים, יותר זמן, בסך הכל של העניין. אבל אתה רבי יוסי בן קיסמא אומר לא, אתה רוצה לעורר רחמי שמיים ולכן אתה הולך במסירות נפש. זה מה נוגע לנו למעשה. ברוך השם היום המצב שלא הורגים על ללמד תורה, לא הורגים על לשמור מצוות, אבל ניסיונות יש. מי גרם לרומאים את הג'וק הזה המטורף בראש להרוג כאלו צדיקים קדושי עליון על זה שהם מלמדים תורה? הרי גם הם החשיבו רבנים. את רבי יוסי בן קיסמא, כשהוא נפטר, הלכו ללוויה שלו, כל עוד שהוא חי, לא פגעו ברב חנן בן טרדיון. אז מה השיגעון הזה? מי עמד מאחורי זה? מאחורי זה עמד הסתרא אחרא, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא כוחות קדושים עליוניים רוחניים וכוחות שליליים רוחניים. הנחש שפיתה את חווה לחטא עץ הדעת ואחרי זה היא הכשילה גם את אדם. מי פיתה את הנחש? כתוב בספר הבהיר כמדומני. השטן התלבש בו, השטן זה מלאך רוחני, הוא התלבש בנחש. נקרא בלי נדר בחומש איך שזה כתוב. פרשת בראשית, פרק ב' מפסוק נתוו. ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם למור. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, לכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה. ואיבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, והביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. לפני שאני ממשיך, אני אספר בלי נדר סיפור יפה שקשור לפסוקים שקראנו. כתוב שהאישה נבראה, הקדוש ברוך הוא הרדים את האדם, ואז הוא לקח חלק ממנו וברא את האישה. אומר הגר"א מווילנה, למה היה צריך כך לעשות את זה? לברוא אותם קודם אחד, ואחר כך לחלק את זה לשתיים, כדי שאחרי זה כשמתחתנים, הם יהיו מחוברים נפשית חזק מאוד, כי בשורש השורשי היה אדם וחווה, שבשורש של כל הנבראים כולם, אז היה מחובר ביחד לממש בגוף אחד. היה הסטייפולר זצ"ל, זה רבי יעקב ישראל קניאבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, האבא של הרב קניאבסקי מבני ברק. הוא התחתן עם אחות של החזון איש. אז יש סיפור מאוד מעניין על השידוך הזה. היום זה מודפס, אני שמעתי את זה עוד הרבה שנים לפני שזה נדפס מתלמיד של הסטייפולר זצ"ל, שלמד אצלו בחוץ לארץ בישיבת נוברדוק, קראו לתלמיד הזה רב קלמן פינסקי זצ"ל, והחתן של רב אליהו לופיאן, זצ"ל בבקשה לברכה. והתלמיד של הסטייפולר, הסטייפולר תמיד היה מעורר שכל דבר שלומדים לחזור 4 פעמים לכל הפחות. אז הוא היה לו סדר לימוד, שהוא היה לומד כל יום את הדף היומי, 4 פעמים, דף אחד בגמרא 4 פעמים, למחרת את הדף הבא 4 פעמים, וחוזר את הדף של אתמול 4 פעמים. כך שכל דף זה 8 פעמים. כשהוא היה עושה סיום השס עם הדף היומי, אז היה בעצם 8 פעמים של השס. כל פנים, אז הוא סיפר, שמעתי את זה ממנו כך את הסיפור. אומר, כשהציעו לסטייפולר את ההצעה, את האחות של החזון איש הזה, קבעו שצריכים להיפגש, אז הפגישה הייתה באזור וילנה, באיזה מקום, והסטייפולר נסע לשם, מישיבת נוברדוק, כמדומן בביאליסטוק, זו הייתה נסיעה ארוכה, נדמה לי הוא אמר של יותר מ-10 שעות ברכבת, הבחורה הייתה יתומה מאבא, אז מי שבא איתה היה אח של החזון איש, אח יותר מבוגר מהחזון איש. כי את הסטייפולר זצ"ל הייתה דרכו אז, שהוא היה לומד הרבה שעות רצוף בלי לישון, עשרות שעות. ואחרי זה יושב, אחרי זה שהוא פעם כאן מאוד עשרות שעות לומד. כעת כשהוא שמע על הנסיעה הארוכה שמחכה לו, והנסיעה לא קל ללמוד, אז הוא אמר, הוא ילמד יותר שעות הרבה ממה שהוא רגיל, ואז בנסיעה, רוב הנסיעה ישן. אז כך הוא עשה, למד הרבה יותר שעות, הוא עלה לנסיעה לרכבת כבר, כמו שאומרים, כמעט ממוטט. הוא בא לשבת, הוא רואה שהכיסאות ברכבת מרופדים. הוא פחד, אולי בריפוד יש שעטנז, דהיינו, אסור ללבוש דבר שיש בו גם צמר וגם פשטן, זה נקרא שעטנז בתורה. ולא רק שאסור... ללבוש את זה, ברוב המקרים גם אסור לשבת על שעת נז. אז הוא פחד אולי, יש בזה שעת נז, אז הוא לא יכול ללבוש את זה. כתוב את זה, את האיסור של שעת נז, פעמיים בתורה, אחד פרשת קדושים, בפרק י"ט, פסוק י"ט, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעת נז לא יעלה עליך. פה כתוב את האיסור. פרשת קדוש, מה שמקרא פרשת קדושים, פרק י"ט, פסוק י"ט, ובגד כלאיים שעת נז לא יעלה עליך. זה כתוב שוב פעם בפרשת כי תצא, חומש דברים. פרק כ"ב, פסוק י"א, לא תלבש שעת נז, צמר ופשתים יחדיו. בפרשת קדושים הדברים כתובים פחות מפורש. מה זה שעת נז? כתוב, ובגד כלאיים שעת נז לא יעלה עליך. 6 מילים, ובגד כלאיים שעת נז לא יעלה עליך. אז המילה כלאיים כבר אומרת שזה מדובר על שתי סוגים. שתי סוגים שונים. אבל עדיין איזה שתי סוגים לא כתוב פה. אבל בפרשת כי תצא פרק כ"ב פסוק י"א, אז כתוב יותר מפורש, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. הפסוק הראשון, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, הפסוק השני, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. גם שמיכה ששעטנז גם אסור. יש מעבדות לבדיקת שעטנז, שמדם קונה בגד חדש, שעלול להיות בו חשש של שעטנז, והיום בהרבה מאוד מהבגדים יש את זה, יש למסור את זה למעבדה, הם יודעים לבדוק את זה, אם יש בזה או אין בזה. לצערנו הרבה פעמים מתברר שיש. על כל פנים, אז הוא פחד שאולי בכיסאות שם יש שעטנז, אז מה הוא עשה? כל הדרך הוא עמד. כמובן לישון בעמידה אי אפשר כמעט. אז הוא המשיך ללמוד כל הדרך. אז כשהוא הגיע לאזור של וילנה בשביל הפגישה, הוא כבר היה ממוטט לגמרי. הוא הגיע והם עוד לא הגיעו. אז הוא החליט שהוא ילך לישון בינתיים. אז הוא ברך המפיל, כמו שכתוב בגמרא, מסרת ברכות תפסה לחמוד ב', שלפני שינת הלילה מברכים ברכת המפיל, אז הוא ברך המפיל, והוא נהג כמו, נוהגים לברך את זה עם שם ומלכות, כמו שכתוב בגמרא, יש נוהגים היום לא כך, על פי הבן איש חי כמדומני, אבל על כל פנים הוא נהג עם לברך עם שם ומלכות, ואז אחרי זה, זה אסור לדבר לפני שהוא ישן. הוא גמר לברך בלשכב לישון, והנה הגיעו הבחורה והאחיה. אז הוא לא ידע מה לעשות, לדבר הוא לא יכול, בגלל שהוא כבר ברך המפיל, צריך לישון קודם, אבל לאשר אותם ככה, שאלה של לצייר אותה והיא יתומה, וכבוד התורה של אח שלה, אז הוא רמז להם שהוא צריך לעיין רגע, הוא לקח משנה והוא עיין, הגיע למסקנה שאין לו ברירה, הוא מוכרח לישון. אז הוא רמז להם שאין ברירה, הוא שכב לישון, וכשהוא קם, אז הייתה הפגישה, הסוף היה שהתחתנו וברוך השם הקימו בית מפואר בישראל. מהשידוך הזה נולד הרב קניאבסקי מבני ברק ועוד צאצאים. על כל פנים, אז פעם אחת, אחרי עשרות שנים מהסיפור הזה, כשהוא כבר היה גר בארץ ישראל, נכנס אליו מישהו בפורים, זמן של שמחה, קצת דעתו הייתה יותר בטוחה מהרגיל. אז הוא אמר לו, שאל אותו אם זה נכון הסיפור שבפגישה הראשונה הוא ישן. אז סתם אמר לו כן. אז הוא אמר לו שהוא יודע על מישהו, איזה אחד מגדולי ישראל, אחד מגדולי הדור, שהרבה שנים לפניו גם עשה כך, שהפגישה הראשונה היה הוא ישן. שאל אותו מי זה? אמר לו, אדם הראשון. אז סתם לא צחק צחוק גדול. וכמו שקראנו בפסוקים שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה כשהוא ילדים את האדם. עכשיו נמשיך הלאה בלי נדר. נמשיך הפסוק ואומר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. והיו שני מרומים האדם ואשתו ולא התבוששו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ואת אומר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. זאת אומרת, מכל המעצים מותר לנו לאכול, רק עץ הדעת, יש עץ אחד שאסור לנו לאכול. ואומר הנחש לאישה, לא מות תמותו, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויהייתם כאלוהים יודעי טוב וברע. ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. ואז, בגלל החטא הזה, הם גורשו מגן עדן, וכל הדברים הלא טובים שיש בעולם תוצאה של החטא הזה. נשאלת השאלה, מי הכניס בראש של הנחש ללכת עכשיו לנסות לפתות אותם לאכול מהעץ הדעת? אז אומר הספר הבאיר, המלאך שהוא היצר הרע, היצר הרע זה מלאך שמיימי, כמו שכתוב בגמרא בבבא בתרא דף ט"ז עמוד א', הגמרא אומרת שמה שזה מלאך שדבר ראשון בא לפתות את הבן אדם, ואם מצליח להכשיל את הבן אדם, עולה לשמיים לקטרג עליו, ואז אם הוא מצליח לקבל רשות מהקטרוג להרוג אותו, יורד והורג אותו. אז יש לו כמה שמות, יצר הרע, כשהוא בא לפתות המלאך הזה הוא נקרא יצר הרע, כשהוא בא לקטרג בשמיים הוא נקרא שטן, כשהוא בא להרוג הוא נקרא מלאך המוות, אבל זה אותו מלאך עם תפקידים, שרשרת תפקידים. אז יש מלאכים שנלחמים להחריב את הקדושה של הבני אדם. זה ארוך להסביר למה הם נבראו בכלל, זה לא דבר פשוט להבין את זה, אבל ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והמלאכים האלו מתלבשים בדברים. אז כמו שהם התלבשו אז, אותו מלאך התלבש בנחש להחטיא את הבן אדם, את אדם וחווה, אז גם אותו המלאך התלבש ברומאים כדי לעקור את התורה מעם ישראל. בימינו, שאין כאלה דברים שהורגים אנשים על זה שהם מלמדים תורה, אבל המלאך הזה לא התבטל, רק בא בתרגילים אחרים, בפיתויים, בכל מיני תחכומים. כל המלחמה שיש, היצר הרע מנסה לסחוף את הבן אדם, זה שורשה במלאך שמסובב את הדברים לנסות להפיל את הבן אדם. אם הבן אדם מבין את זה, אז הרבה יותר קל לו להתמודד עם זה. כשבן אדם יוצא לקרב למלחמה, הדבר הראשון שהוא צריך לדעת זה מי עומד מולו. אם הוא חושב שמולו עומד איזה קבוצה של אנשים פרימיטיביים שיש להם חרבות וזה הכל, הוא אומר, מה, אני לוקח אקדח, אני מנצח את כולם. אבל אם יש להם, הם רק מחופשים לפרימיטיביים, ויש להם רובים הכי משוכללים, רובים אוטומטיים, אז אם הוא ייקח אקדח, הם גומרים אותו ברגע. הוא צריך לקחת משהו הרבה יותר חזק, כי זה טנק, כי זה משהו, כדי לנצח אותם. ואם יש להם פצצת אטום, אז בכלל על מה יש לדבר. אנחנו צריכים לדעת שכל המלחמה שנראה לנו רק פה, בן אדם נפל רק מזה, רק מזה, זה מישהו מלאך שלפעמים מסדר את העניינים להביא אותו לידי ניסיון, לפעמים משגע לו את הראש כדי להפיל אותו. צריך להילחם חזק חזק. ומהדברים הראשונים שצריך לשמר, שמירת העיניים. איך אנחנו רואים בחטא עץ הדעת, איך הוא התחיל, מה אומר לה? ותראה האישה, הכל התחיל לראות. ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. היה הפיתוי, והפיתוי התחיל דרך הראייה. צריך לשמור אדם בכל משמר את זה. על כל פעמים נחזור בלי נדר לעניין שדיברנו. אז כשאנחנו מדברים על המלחמה שהייתה בזמן הרומאים, נכון שהיום אין לנו את המלחמה הזאת בצורה החיצונית. של גויים שהורגים את הבן אדם הזה שהוא לומד תורה ולמד תורה. אבל השטן מוצא דרכים, אומר לבן אדם, תשמע, אם אתה תלך בדרך הטובה, אתה תדפק, אתה כך, אתה לא תצליח, אתה זה, עוד. אנחנו צריכים להילחם נגדו, ללמוד את המסירות נפש מהתנאים, באיזה מסירות נפש שהם מסרו את עצמם על התורה הקדושה. ועוד דבר אנחנו רואים, כמה צריך במסירות נפש לחנך את הילדים לדרך הנכונה, לחנך את התלמידים לדרך הנכונה. ואיפה אנחנו רואים את זה בסיפור הזה? כשהוא היה בתוך האש, איסורים נוראים, ששאלה אותו הילדה שלו, שהיא לא יכולה לראות את זה, הוא לא אמר, עכשיו אין זמן לדבר, אי אפשר לדבר, לא, הסביר לה, אמר לה, אלמלא הוא נשרף לבדו, היה הדבר קשה לו. עכשיו שהוא נשרף לספר תורה עמו, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש את אלבונו. הוא אמר לה שתהיה פתוחה, שהקדוש ברוך הוא עוד ינקום ברומאים על זה. מתי ואיך, זה אנחנו לא תמיד יודעים, אבל שיהיה בטוח שנוכל. הוא אומר, גם אם היו עושים רק לא זה בטוח, אבל כשהם עשו את זה לא, יחד עם התורה, אז זה הרבה יותר בטוח. והתלמידים כששאלו אותו שאלות, כשהוא היה בתוך האש, גם הוא ענה להם והסביר להם. עד הנשימה האחרונה, מסירות נפש ללמד תורה. נקרא עכשיו עוד פרט השורות שדילגנו קודם בלי נדר. אומרת הגמרא, שבסוף הוויכוח שדיברנו קודם בין רב חנינא בן תרדיו לרב יוסי בן קיסמא, כתוב, אמר לו, רבי, מה אני לחיי העולם הבא? רב חנינא בן תרדיו שאל את רב יוסי בן קיסמא, מה המצב שלי לעולם הבא? אמר לו, ענה לו רבי יוסף בן קיסמא, כלום מעשה בא לידך? יש איזה מעשה שעשית, מעשה טוב? אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה, וחילקתים לעניים. אמר לו, אם כן מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי. מה הכוונה? אחרי זה ההמשך, אמרו לו, אם מתאים השפטה רבי יוסף בן קיסמא, וכולי זה מה שקרה קודם. מה הכוונה של הסיפור הזה? שאל אותו, האם בא, תספר לי איזה מעשה טוב שעשית. אז הוא אמר לו, אספתי פעם כסף עבור עניים, כסף של צדקה, לפורים. היה לי את הכסף הפרטי שלי לעשות סעודת פורים. כל יהודי עושה סעודת פורים. וגם הוא נתן כסף משל עצמו שם בצד של הצדקה. וחוץ מזה הוא אסף גם מאחרים לצדקה. ואחרי זה התערבב לו הכסף זה עם זה. אז מה צריך לעשות מכר הדין? כמה כסף היה בשלו, נגיד? היה 50 דינרים שלו לסעודת פורים שלו, והיה 200 דינרים של העניים לחלק לעניים, התערבב, אז 50 לעצמו, וה-200 להם יחלק את זה, מה הבעיה? לא, לא, הוא לא נוגע בזה, לקח את כל ה-250 ונתן לעניים. מה הוא יעשה סעודת פורים? הוא יסתדר, יצטמצם, מה שיש בבית, מה שזה, ויתר על הכסף של סעודת פורים. ואז אמר לו, אם כן בחלקך יהיה חלקי וגורלך יהיה גורלי. שואלים המפרשים, איזה מין שאלה הוא שואל אותו, מה אני לחיי העולם הבא? הוא אומר לו, תגידי איזה מעשה טוב שעשית, מה זה? הוא מלמד תורה במסורות נפש. מה הכוונה של הדברים? למד תורה, מקריב את החיים שלו עבור התורה. תשמעו כמה אתם רוצים במפרשים להגיד, בלי נדר אחד מהם. הוא אומר למפרשים, אדם יכול לפעמים אפילו לעשות בית מעשים גדולים מאוד. אבל במעשים הקטנים שם הוא מזלזל, הוא לא מקיים. או, ומדם במצוות שבין אדם למקום, שם הוא מוסר נפש. מצוות אדם לחברו הוא מזלזל, או ההפך. מצוות אדם לחברו הוא מוסר נפש, מצוות אדם למקום הוא מזלזל. הוא אמר לו, אני רוצה לשמוע אם אתה עושה, לא רק בפרויקט המרכזי של החיים שלך, ללמד תורה לרבים בכל מחיר, לא רק בזה, מה בדברים מסוג אחר? בכל הדברים אתה נזהר, או רק בזה? אמרו, בכל הדברים. מילאו את הדוגמה הזאת. אמרו, ככה. אמר, הלוואי שמחלקך בעולם הבא יהיה חלקי, ומגורלך בעולם הבא יהיה גורלי. רש"י בתחילת פרשת עקב אומר, מסביר שם את הפסוקים, שהאדם בשביל לזכות למה שזה טוב לזכות, צריך להיזהר גם במצוות שאדם דש בעקביו. לפעמים יש אדם את המצוות הגדולות, הוא עושה את המצוות הקטנות, מזלזל, סור, צריך בהכל בהכל להיזהר. למדנו עכשיו פה את הגמרא במסכת עבודה זרה, דף י"ח עמוד א', על רבי חנינא בן תרדיון שהיה מגדולי הדור, ממלמדי התורה הכי גדולים שהיה באותו דור. נראה עכשיו, בלי נדר דף אחד קודם, סיפרו על אדם שבתחילתו היה ההפך הגמור מזה. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, דף י"ז עמוד א', תניה, אמרו עליו על רבי אליעזר בן דודיה. כלומר, קוראת לו רבי אליעזר בן דודיה, כי אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא היה צדיק גדול, אבל בהתחלה הוא היה לא רבי, היה אליעזר בן דודיה, היה איש שלילי מאוד. שהיה, אומרת הגמרא, אמרו עליו שלא הניח זונה אחת שלא נכשל איתה. פעם אחת שמע שיש אחת במקום רחוק מאוד, לקח סכום גדול של כסף, והלך דרך רחוקה, ניקשן איתה. ופתאום תפס אותו הרהורי תשובה. החליט שהוא חוזר בתשובה. הלך וישב, אומרת הגמרא, בין שני הרים וגבעות. אמר, הרים וגבעות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. מי זה אמרו לו? אומרים אותו ספרות, לא שהרים ענו לו כך. אלא הוא היה אומר בלב שלו שכך יוכלו להשיב. או שהשר, השמיימי, לכל אר יש בשמיים שר, השר של הערים היה עונה לו כך. אמרו לו, עד שאנו מבקשים רחמים עליך, נבקש עלינו, על עצמנו, שנאמר, פסוק בישעיהו פרק ד', כי לעתיד לבוא, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. אז הוא אמר, שמיים וארץ, בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו, והארץ כבדת תבלה. פסוק בישעיהו פרק נ"א. אמר, חמה ולבנה, דהיינו השמש והירח, בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, גם פסוק בישעיהו פרק כ"ד, וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, גם פסוק בישעיהו פרק ד"ד, ונמקו כל צבא השמיים. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו, וגעה בבכייה, עד שיצתה נשמתו. זה הבכי כזה נורא, שברוב הבכי הוא נפטר. אין לנו מושג להגיע לכזה בכי. יצתה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה, מזומן בחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי. והיינו שהבת קול לא אמרה, אליעזר בן דורדיה מזומן לך העולם הבא, אלא רבי אליעזר בן דורדיה מזומן לך העולם הבא. יש פה כמה וכמה שאלות לשאול על הסיפור הזה. אולי נחזור קודם, נקרא בלי נדר שוב את הסיפור, אחרי זה נדבר על השאלות שיש לשאול בזה. תניה אמרו עליו על רב אליעזר בן דורדיה, שנכשל עם הרבה דברים לא טובים. ופעם אחת שמע שיש אחת שנכשלת בקרחי הים, שמשתלם לו לפי הרשעים ללכת אליה, והייתה לוקחת הרבה כסף, לקח הרבה כסף, והלך דרך רחוקה. ואז פתאום בדיוק תפס אותו לירורי תשובה. הלך וישב בין שני הרים בגבעות, אמר, הרים בגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמנו, שנאמר, כי הרים ימושו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלח ובארץ כבד תבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך לבקש על עצמנו, שנאמר, חפרה הלבנה ובושה החמה. אמר, כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים. אמרו לה, אתם מקשים עליך, אני מבקש בנם שנאמר, ואף צבא שמיים. אמר אל הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בן ברכה וגאה בבכייה, שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רב אליעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, יש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר, רבי, לא יודע לבעלי תשובה, שכבר בני יודעת שקוראים אותן רבי. השאלה הראשונה שיש לשאול פה זה, למה בהתחלה הוא חשב שהוא, בשביל לחזור בתשובה, הוא צריך שההרים והגבעות, או השמיים והארץ, או השמש והירח, או הכוכבים והמזלות, יבקשו עליו רחמים. ודאי שזה תלוי בו. אחרי זה הוא הגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אלא בי. אבל נו, זה דבר פשוט, זה תלוי בו. למה הם חטאו, הוא חטא, לא הם. אז מה הבעיה? למה הם צריכים לחזור בתשובה? למה הם צריכים לבקש רחמים? שאלה שנייה. למה כשהוא חזר בתשובה הוא מחק כזו בחייה נוראה עד שיצתה נשמתו? איך הוא הגיע לבחייה הזאת בכלל? שאלה נוספת, למה רבי בכה ואמר יש קונה עולמו בקר שם קונה עולמו שחד? למה תשמח? למה אתה בוכה על זה? שאלה נוספת, מה הרבי כל כך התפעל? אמר לו, דיין לבעלי תשובה, יש לך מבן שקוראים אותם רבי. נכון, זה לא תואר בעיתון, זה תואר שבשמיים קראו לו רבי, זה דבר חשוב מאוד, אבל העיקר שהוא יתקבל לחיי העולם הבא. אמרו שהוא מזומן, בת קול אמרה שהוא מזומן לחיי העולם הבא, זה העיקר. שהם קוראים לו רבי או לא קוראים לו רבי, זה לא חשוב, אבל זה לא העיקר. העניין הוא כזה. המשנה אומרת במסכת אבות, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. מה הכוונה של הדברים? כשאדם עושה מצווה, בא עליו אור רוחני, שהאור הזה ממגנט אותו לעוד מצוות. ורחמנא ליצלן, אם אדם נכשל בעבירה, הרוח טומאה מושכת לעוד עבירות. הלשון של המשנה שם זה כך. פרק ד' משנה ב', בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. שואל הבעל שם טוב זצ"ל, לכאורה צריך להבין, כשאתה אומר, הווה רץ למצווה כמצווה גוררת מצווה, זה מובן. אתה אומר לצדיק, הוא צריך מצוות, אתה חושב שאתה רוצה רק מצווה אחת, תעשה מצווה, זה יגרור עוד מצווה, עוד, זה מלא מצוות, רוץ חזק. אבל אתה אומר לרשע שהוא הולך לעשות עבירה, תברח מהעבירה, זה גורר עוד עבירות. לא, הוא יעשה עוד עבירות, הוא רוצה עבירות. אז מה, אתה רק מפתה אותו לעשות עבירות, שאומר לו שהעבירה אחת תביא עוד עבירות, הוא רוצה את זה. אומר בעל שם טוב זצ"ל דבר נורא. אומר, כשאדם הולך לעבירה הראשונה, הוא חושב שהוא נהנה מזה. אחר כך הוא תופס שהוא במלכודת, זה סוחב אותו בעל כוחו לעוד עבירות, הוא לא רוצה, בסבל הוא עושה את השאר עבירות. זה משל בספרים. היה בחוץ לארץ, ברוסיה, לפני כמה דורות, היה שם קוזאקים שהיו תופסים אנשים, עושים להם כל מיני דברים לא טובים. לוקחים אותם בשבי. כשהם היו מגיעים לעיר, כל אחד היה קורא לכל הילדים שלו מהר, מהר שהתחבאו בבית, שלא יצאו ברחוב, שלא יחטפו אותם. יום אחד אחד הולך ברחוב, פתאום הוא רואה קוזאקים, לפני שהספיק לשמור על הילדים שלו, רואה את הילד שלו הולך יד ביד עם קוזאק, התחיל להיבהל, רואה את הילד שלו אומר לו בשמחה, אבא, אני תפסתי קוזאק. אבא שלו אומר לו, אז תעזוב אותו, תברנו לו, לא, אבל הוא לא נותן לי לעזוב אותו. אז הילד חושב שהוא תפס את הקוזאק, הוא לא מבין שהקוזאק תפס אותו. אדם חושב שהוא מביא חברה, הוא לא מבין שהעבירה לקחה אותו במלכודת. זה הרוח טומאה, רחמנא ליצלן. אז איך מתפטרים מזה? טוב, כשאדם חוזר בתשובה והשמיים עוזרים לו, יש כמה דרכים, צינורות בשמיים, איך לעזור להתפטר מהרוח טומאה הזאת. אחת הדרכים. יש בנשמה הרבה שכבות. זה נקרא בלשון של ספרי הקבלה, באריזה, בעוד ספרים. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. נפש זה שכבה אחת, רוח זה דרגה יותר גבוהה, נשמה דרגה עוד יותר גבוהה, חיה דרגה עוד יותר גבוהה, יחידה דרגה עוד יותר גבוהה. זה שכבות שכבות. וכל שכבה מהחמש האלו גם מחולק. נפש, יש נפש דה נפש, רוח דה נפש, נשמה דה נפש, חיה דה נפש, יחידה דה נפש, דבר ברוח. זה מחולק להמון המון שכבות. כשאדם נכשל בעבירות בדרך כלל, זה בשכבות היותר חיצוניות. אז אחר כך, אם הוא חוזר בתשובה, חזק בשכבות הפנימיות, יותר מעומק הנשמה מאשר העבירה, אז זה, השכבות, נהיה אור גדול בהן, והשכבות הפנימיות יותר חזקות מהחיצוניות. אז האור שבא מהשכבות הפנימיות מנצח את הזוהמה שבשכבות החיצוניות ושוטף אותה החוצה. כמו שיש לכלוך על הרצפה, אתה שוטף את זה עם מים. ואם זה מבט חזק, אתה עושה זרם חזק, חזק, מגרש את זה. ככה, האור של השכבות הפנימיות כל כך חזק, שהוא כמו זרם חזק, מעיף את השכבות, לכלוך מהשכבות החיצוניות. אבל רב לזר בן דודיה חשב שאצלו ההצעה הזאת לא שייכת. למה? הוא אומר, הוא יודע שהוא נכשל בעבירות עם כל החשק. דבר ברשש, ספר נער שלום, שכמה שאדם עושה את זה יותר מעומק הלב, את המצווה, הוא חושב לצד שני, זה מגיע למקום יותר עמוק בנשמה. אדם עושה מצווה יותר מעומק הלב, אז האור מאיר למקומות הכי עמוקים בנשמה. אם אדם עושה אותו דבר עבירה אחרונה אצלן, עמוק מעומק הלב, אז הלכלוך מגיע עמוק מאוד. יש בגמרא במסכת ברכות דף ס"ג עמוד א', לפי הגרסה של העין יעקב שמובא שם בצד בגמרא, שאפילו גנב, שבאמצע לגנוב בפתח המחתרת, הוא צועק רחמנה. אז הפירוש הפשוט, הוא צועק רחמנה, זאת אומרת להשם, שלא יתפסו אותו. אבל יש פירוש שאומר שהוא צועק להשם, שהשם מה פחות ייפגן. שלא היה, הוא אומר, הוא גונב, זה לא בסדר שהוא גונב. אבל שזה לא יהיה עם חשק, שלא יהיה עם התלהבות, שמה פחות ייפגן בפנים הנשמה. על כל פנים, אז רב לזר בן דודיה, שידע שהוא היה עושה את העבירות בחשק גדול, הולך למקומות רחוקים מאוד, משלם על זה הרבה כסף על העבירות. אז הוא אמר, אצלו פגום עד הכי הכי בפנים, אין לו את ההצעה הזאת. דבר טוב, אז הוא צריך מישהו מבחוץ. הערים והגבעות, השמיים והארץ, השמש והירח, הכוכבים והזלות, שכולם אמרו לו שהם לא יכולים לעזור לו. אז אמר, אם ככה, חייב להיות שיש פה משהו שאני כן יכול, שלא ידעתי ממנו. כי כתוב בפסוק, נחישב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא לא מבטל על שום נשמה, הוא רוצה את כל הנשמות. אז הוא אמר, כנראה שיש חלק עמוק פנימי בנשמה, שבכלל לא הכרתי שהוא קיים, אז לא יכולתי ללכלך אותו. וכמו שהוא לא מכיר, רוב העולם לא מכיר את החלק העמוק הזה של הנשמה. ולאדם לא יודעים עד כמה מגיע עומק של הנשמה שלהם. אז אמר, אני צריך עכשיו לעבוד את השם באח, בעומק העמוק הזה של הנשמה. אז הוא בכה מתוך העומק הזה של הנשמה, בכי גדול מאוד. מכיוון זה היה מכזה עמוק, כל כך מקום עמוק בנשמה, אז הבכייה הייתה משהו שאי אפשר לתאר עד שיצאה נשמתו מהבכייה הזו. ואז יצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורותיה מצווה לחיי העולם הבא. וזה הבנו את התשובות לשתי השאלות הראשונות. למה הוא חשב שצריך מישהו אחר שיבקש עבורו? ולמה הוא היה צריך כזאת בכייה עמוקה? עכשיו לשאלות האחרות. למה רבי בכה? עד רבה תשמח שהוא זוכה בשער עד אחרי העולם הבא. הכוונה היא כזאת. רבי סימל את ההפך מזה. רבי אומר את הגמרא במסכת כתובות קופת על דמודל שלפני פטירתו אמר, הרים את שתי ידיו לשמיים ואמר, שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שהוא בעשר אצבעותיו יגע בתורה, ולא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. אפילו שהוא היה עשיר גדול, יכל ליהנות הרבה ענות, הוא לא התרחק מכל תענוגים, הוא רק רצה לעבוד את השם וברך, לדבק בתורה והקדושה. אבל רבי אמר, אם יש כזה חלק עמוק לנשמה שלא יודעים עליו, זה לא רק בשביל שרב לזר בן דודיה וכיוצא בו יוכלו לחזור בתשובה. זה כדי שכולם, כל מה שנברא בעולם זה בשביל לעבוד את השם וברך. כמו שכתוב במשנה בסוף מסכת אבות. פרק שישי, משנה י"ד, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו לכבודו, שנאמר. פסוק מישעיהו. כל הנקרא, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי, יצרתי ואף עשיתי. אז אומר רבי, גם הוא צריך לעבוד את השם ברך, גם בחלק הזה. אז הוא מיד קיים את זה. התחיל לעבוד את השם חזק בחלק העמוק העמוק הזה, ולכן הוא בכה בכי גדול. כי החלק הזה הוא כל כך עמוק, שכשעובדים בו זה מגיע לבחייה. ואז הוא אמר, ישכונו עליו בשחת, ישכונו עליו בכמה שנים, מה הכוונה? מבואו בכתבי האריזל וברשש, שכמה שאדם עובד את הנשמה במקום יותר, את השם, כמה שאדם עובד את השם במקום יותר עמוק בנשמה, זה מגיע למקום יותר גבוה בשמיים. וכשזה מגיע למקום יותר גבוה, פועלים שם בשעה אחת, מה שבמקום יותר נמוך לוקח כמה שנים. זה הסוף של יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בכמה שנים, שאם זה בא למקום כזה עמוק בנשמה, זה מגיע למקום הכי גבוה, שאז בשעה אחת עושים עבודה של כמה שנים. השאלה שאמרנו, מה הוא כל כך התפעל מזה שקוראים לו רבי, לרבי אליעזר בן דודיה. דבר ראשון, כפשוטו, אבל יש כאן תוספת. כתוב באריזל, בכמה מקומות, בעיקר בספר שער הגלגולים, בעוד מקומות, שאם אדם מתאמץ בעבודת השם, נותנים לו מהשמיים מתנוע, תוספת של עוד חלקי נשמה שלא היה לו קודם, וזה מעלה את הדרגה שלו מאוד, ויש בזה כמה בחינות. יש בחינה שנותנים לו מחלקי נשמתו חלק יותר גבוה, יש בחינה שנותנים לו חלקים מנשמות של צדיקים קדמונים, וזה יכול לשנות את כל המצב של הבן אדם. ואומר האריזל שם זה תועלת לשניהם, גם לצדיק הקדמון, כי עכשיו החלק הזה שנכנס באדם שפה בעולם הזה, מקיים מצוות, גם דברים שאדם בעולם כבר לא יכול לעשות אותם. ואז הוא זוכה בזה על דסת זכויות גדולות. וגם האדם שפה בעולם הזה זוכה זכות גדולה, כי החלקי הנשמה שנכנסו בו באותו צדיק מסייעים אותו בעבודת השם סיוע עצום. ואיך זוכים לזה? יש כמה דרכים של התקבות בעבודת השם, אבל אחת מהן, אם אדם משתדל במצווה מסוג שאותו צדיק היה מאוד זהיר באותה מצווה, אז זה סיבה לזכות לנצוץ מאותה נשמה של אותו צדיק. אז רבנו הקדוש, שזה מחבר של השישה סדרי משנה, היה גדול דורו, רבן של ישראל בדורו, אז הוא, כשהוא עכשיו למד ברב לזר בן דורדיה, על החלק הזה של העמוק של הנשמה, שבו אפשר להגיע לדרגות עצומות, שבחינת יש קונה עולמו בשעה אחת, מה שעושים בכמה שנים, אז על ידי זה אולי הוא קיבל ניצוץ של רב לזר בן דורדיה. והניצוץ הזה עכשיו משתתף עם רבי, מחבר שישה סדרי משנה לכל עם ישראל, ולמד את כל עם ישראל, אז זכות עצומה לרב לזר בן דורדיה. זה שהוא אמר, ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה של כל מדינת שקוראים אותם רבי, כשהוא כתבו סתם רבי, בהגמרה, בלי שם, הכוונה לרבנו הקדוש מחבר המשניות. אז זה, זה הכוונה, שהוא היה רב לזר בן דורדיה, אבל היה שלילי. כשהוא חזר בתשובה הגיע לדרגות עצומות, עד כדי כך שלרבי היה תועלת מלקבל ניצוץ מנשמתו, ואז על ידי זה הוא שותף בכל התורה שרבי מלמד. אולי זה כלול בדברי הגמרא. מה שנוגע לנו מזה למעשה, נשתדל תמיד, שעבודת השם שלנו תהיה מעומק הלב, מעומק הנשמה. שבוע שעבר, ביום שישי, יום אחרון, למד ניסן, זה היה יום צד של רמחיים ויטל זצ"ל, שנפטר לפני 400 שנה, אנחנו עכשיו בשנת תש"פ, ה' אלפים תש"פ, הוא נפטר בשנת ה' אלפים ש"פ. והוא מדבר על זה הרבה, שצריך שעבודת השם תהיה מעומק הלב, מעומק הנשמה. גם הרשש בספר נהר שלום מדבר על זה חזק מאוד. נקרא בלי נדר את הלשון של רמחיים ויטל זצ"ל. בחדר את הספר של רמחיים ויטל זצ"ל עצמו, אבל אני קורא מדברי יעקב פרקי מחשבה בשעה ראשון בפרק כף מהלשון של רמחיים ויטל מועתק שמה. כותב כך, גם דע כי העושה מצווה אחת אין מספיק לו במה שיעשה אותה, אבל השורש שהכל נשען עליו שבעשיית המצווה אל יחשוב האדם שיהיה עליו כמסע וממהר להסירה מעליו, אבל יחשבו בשכלו כאילו בעשותו אותה המצווה ירוויח 1,000 דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה המצווה בשמחה שאין לה קץ, מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב אם יעשה אותה המצווה. ובהמשך כותב שלא המחשבה שלו תהיה לקבל את השכר, עיקר לעבוד את השם, אבל השמחה תהיה בחשק, כמו שהוא כותב, בשמחה שאין לה קץ, מלב ומנפש ובחשק גדול. צריך לזכור תמיד את המילים האלו, כשעושים מצווה, לימוד תורה, תפילה, קיום מצווה ודעת מקום, בדעת וחברו, כל מצווה, שיהיה בשמחה שאין לה קץ, מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב, זה מיליונים רבים, 1,000 זה מיליונים, והדינרי זהב, כל נר זהב שווה המון כסף. אם יעשה אותה מצווה, וזה סוד הפסוק פרשת כי תבוא פרק כ"ח פסוק מ"ז, תחת אשר לא עבדת את השם לוקח בשמחה ובטוב לבב ורוב כל. וזה יורה, וזה סוד רב ברונה בגמרא ברכות, דחדיומא שמח גאולה, דף ט עמוד ב, דחדיומא שמח גאולה לתפילה, ולא פסק חוכא מפומי כל ההוא יומא. זה אכל לעשות מתפלל בנצח חמה, בדיוק. אז הוא כל היום היה בשמחה גדולה, וזה יורה להיות אמונת ביטחונו בבורא יתמרח בתכלית האחרון, יותר משאם היה שכר מזומן לפניו בפועל. וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון, ואם יתמיד בזה אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. חוזר שוב בלי נדר את הקטע האחרון, כפי גודל שמחתו באמת, ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון, ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. ועניין זה נוהג בין בקיום כל המצוות כולן, בין בשעה שעוסק בתורה, שיהיה בחשק גדול ונמרץ, ובהתלהבות עצומה, כאילו הוא עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול, עם צוחן בעיניו לקבל ממנו מעלה יתרה וגדולה, עד כאן לשונו. אז זה צריך לזכור תמיד, לעשות את הכל בחשק, בעומק הלב, גם כשמתחננים להשם, להתחנן בעומק הלב, בעומק הנשמה. נראה עכשיו בלי נדר הרב יוסי בן קיסמא מהגמרא עוד סיפור מעניין מאוד, מהמשנה. משנה במסכת אבות פרק שישי. אומרת המשנה, אמר רב יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד. ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. כל מקום שאני הולך, פה מבקשים להגיד שוב, פה להגיד רשע, פה שולמתי בהלכה, פה מדברים איתי פירוש בגמרא, בתוספות, כל הזמן הכל סביב תורה, 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 תורה ומצוות. מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו, בוא תעבור דירה לעיר שלנו. אני מאוד נהנה להיות איתך. ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. 1,000,000 של דינרי זהב ואבנים טובות זה יהלומים ומרגליות זה פנינים. אמרתי לו, בני, אפילו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, לא רק 1,000, את כל הכסף שבעולם, את כל הזהב שבעולם, את כל היהלומים שבעולם, ואת כל הפנינים שבעולם, זה השירות אגדית שאין אף אחד עשיר כזה בעולם. איני דר אלא במקום תורה, אני לא מוכן לעזוב את המקום לגור אצלכם. הוא לא ביקש לו, תעזוב את התורה, תעשה עבירות, רק תעבור דירה מאיפה שאתה גר למקום שרחוק מהתורה. אז זה יהיה לך פחות, תלמד, אף אחד תסדר לך מקום ללמוד, זה, אבל זה לא יהיה באותה רמה, זה לא יהיה באותה עוצמה, ככה האווירה סוחפת לתורה. אז הוא אמר לו, אני לא מסכים, ואילו תיתן לי בכמה וכמה, את כל הכסף הזה והיהלומים והפנינים של העולם, אני לא עובר במקום תורה. למה? הוא אמר לו, כמה סיבות, א', לפי שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווין אותו לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר, פסוק במשלי, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, וקיצות היית שיחך. מה הכוונה? אדם פה בעולם הזה כולם מקווים לחיות עד 120 שנים במהות שלמה תמיד. אחרי זה יש פירוד, הגוף בקבר, הנשמה עולה למעלה לשמיים ונמצאת שם מיליארדי מיליארדים של שנים. והמצב של שם תלוי רק בדבר אחד, כמה אדם פה היה קרוב להשם באח לתורה הקדושה, נכון על עצמו, נכון על כמה הוא השפיע על משפחתו, על קרוביו, ידידיו, כללית. כל מה, הכל שם הולך לפי כמה עשית רצון השם יתברך. ושמה לא עוזר לו כסף ולא זהב, רק תורה ומצוות. רק תורה ומצוות. אז איך אני אבטא על תורה ומצוות בשביל הכסף והזהב? אם אחד יש לו 2 חשבונות בנק, באחד יש לו 120,000 שקל, באחד יש לו 100 מיליארד דולר, אז איפה הוא הולך לנהל את העניינים? ב100 מיליארד דולר. ב120,000 שקל, והלכה אני לא אומר כמה זה, רק 120 שקל או 120,000 שקל. אבל מה זה אומר לו? אתה מדבר על מיליארדי מיליארדים של שנים, ואני בשביל דברים זמניים, בפרט שהכסף לא עוזר, הכסף של עכשיו לא עוזר, לא תמיד עוזר על הרבה שנים אחר כך. אפילו כשאדם עוד פה בעולם הזה. אז זה הנימוק הראשון שהוא אמר לו, נימוק שני הוא אמר לו. לא, לא סיימתי את הנימוק הראשון, הפסקתי לפני שכבר מסביר את הפסוק. אז הוא אמר לו, לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלווין אותו לא כסף ולא זהב ולא אבן תלויות מרגליות, אלא תורה ומעשים טובים מלבד שנאמר, ויתהלכך תנחה אותך ושוכבך תשמור עליך ויקיצות הייתי שיחך. ויתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, ושוכבך תשמור עליך בקבר, ויקיצות הייתי שיחך לעולם הבא. וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. ואומר לי, הכסף בלי הזהב דומה שמצפקות. מה הכוונה? דוד המלך בתהילים אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. הוא לא אומר, יותר חשוב התורה מאלפי זהב החסף. הוא לא אומר, יותר מצווה. הוא אומר, טוב לי, אני נהנה מהתורה יותר מאשר אלפי זהב החסף. למה? התורה מהירה לנשמה אור אלוקי. האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף כולם מכירים ורואים, הנשמה יודעים שהיא קיימת, אבל מה זה רוב העולם לא יודעים? זה אור אלוקי קדוש שבא והשם יתברך. והתענוג הכי גדול של הנשמה זה לקבל עוד אור אלוקי מהשם יתברך. אז אפילו בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, בעולם הזה התענוג שיש לי מתורה הוא יותר גדול מהתענוג שיש לי מכסף וזהב. אז למה אני אוותר על תורה בשביל כסף וזהב? ואיך זוכים לזה באמת, להרגיש כך את התורה? דוד המלך פה אומר בפסוק הזה, פסוק בתהילים, פרק קופיוטט, טוב לי תורת פיך באלפי זהב החסף. פרק קופיוטט בתהילים, זה הפרק עם הכי הרבה פסוקים, 176 פסוקים. זה מסודר, אבל מצואה מאוד מסודרת. 8 פסוקים שמתחיל כל פסוק בעוד א', אחרי זה 8 שמתחיל כל פסוק בעוד ב', וכן הלאה עד 8 שבעוד ש' ו-8 בעוד ת', אז 22 כפול 8, 176. אז בפסוקים של עוד ת' כתוב שם, טוב לי תורת פיך ואלפי זהב החסף. זה המקום היחידי בכל התנ"ך שכתוב את המילים תורת פיך. תורתך כתוב הרבה פעמים, אבל תורת פיך זה המקום היחידי. כל מקום שיש לשון חריג בתנ"ך, יש לזה סיבה. צריך לדעת מה הסיבה. דוד בא להסביר, דוד המלך מסביר, מאיפה זכיתי לדרגה הזאת? שאני נהנה מלימוד תורה יותר מאשר כל תרגי עולם הזה, כי כשאני לומד, אני יודע שזה תורת פיך, דהיינו. שכשאני לומד תורה הקדוש ברוך הוא באותה שעה מלמד אותי, והוא מאיר על נשמתי אור אלוקי קדוש מאוד. כשאדם יודע את זה, אחר כך וגם כשאדם מרגיש את זה, אז הוא נהנה מהתורה יותר מאשר כל דבר אחר. ואומר, זה, ואומר פסוק בספר חגי בתרי עשר, לי הכסף ולי הזהב נאום אדוני צבאות. מה הכוונה? אומר דוד המלך, אתה חושב שהכסף שלך, אתה חושב שהכסף כל של כל העולם הוא של השם יתברך. השם יתברך מפקיד אותו אצל אנשים לעשות בזה את מה שצריך. אז מה שצריך הקדוש ברוך הוא ידאג לי גם בלעדיך. אז זה אנחנו צריכים לדעת ש העיקר זה להשקיע את החיים בעבודת השם יתברך. אין דבר יותר מזה. את זה לימד רבי יוסי בן קיסמא, את אותו אדם שפגש אותו. פעם אחת ביקשו להספיד יהודי יקר זכרונו לברכה, קראו לו אריה יצחק, הרב אריה יצחק זכרונו לברכה. הוא היה יהודי בעל תשובה, והיה חילוני בהתחלה וחזר בתשובה. איך זה היה? הוא היה במאי בתל אביב, היה אדם עם לב מאוד טוב, והוא היה מגיע לשכונות מצוקה בירושלים ללמד אותם נוער, לעשות להם תיאטרון רחוב כדי שלא יפלו בסמים ודברים כאלו. ושם היה יהודי נוסף שהיה מלמד נוער שם התורה, נדמה לי שקראו ליהודי הנוסף מיכאל פרן, אם אני לא טועה. ואז היה יוצא להם להיפגש, ומיכאל פרן קירב אותו ליהדות עד שהוא הכיר את היהדות וחזר בתשובה, ואז הוא התקרב לרב שלמה יצחק זילברמן זצ"ל, ודרכו חיזק חזק את ההחזרה בתשובה שלו. ואז הוא היה מי שקירב יחד עם הרב זילברמן לחזרה בתשובה את הרב אורי זוהר שליטה המפורסם, שזכה כבר להחזיר רבים מאוד בתשובה. אז כשהוא נפטר, ביקשו לי מהמשפחה להספיד אותו. אז דיברתי שם בבית הכנסת, ובין השאר אמרתי את המשנה הזאת של רבי יוסי בן קיסמא. מסיפרתם סיפור שידיד שלי מהמשפחה של החזון איש הראה לי את המחזור שבו היה מתפלל החזון איש בימים נוראים. התרגשתי מאוד, לקחתי ממנו, פללתי בזה כמה שיכולתי, ואז שסיימתי הוא הראה לי שבעמוד האחרון בכל ספר יש בסוף דף ריק או עמוד ריק, אז החזון איש העתיק בכתב יד קודשו את כל המשנה הזאת שקראנו עכשיו מרבי יוסף בן קיסמא, עם הפסוקים, הכל. אז סיפרתי להם את זה ודיברתי על המשנה הזאת. כשיצאתי ניגש אליי קרוב משפחה של הנפטר, הצביע בבית הכנסת, יש ארונות ספרים, אומר, תראה, התורה כל כך גדולה, מלא ארונות של ספרים, ויש עוד הרבה יותר ממה שיש שם. אומר, למה החזון איש מכל התורה בחר לכתוב במחזור של ימים נוראים דווקא את, את המשנה הזאת? אמרתי לו, להגיד הסברים על החזון איש, אני קטן. אבל אני אגיד לך למה לנו המשנה הזאת כל כך חשובה. אמר לו, אני אשאל אותך, אולי גם לך קרה פעם כזה דבר שהלכת בדרך ובא מישהו וביקש לך לעבור דירה מהאזור החרדי שאתה גר בו, ללכת למקום רחוק מהתורה, והוא ייתן לך הרבה כסף. אומר לי, לא, זה לא קרה לי. אמרנו, תחשוב אולי רגע, אולי לא בדיוק כך קרה לך משהו בערך. אומר, לא, לא קרה, אומר לך שלא. אמרנו, אני אשאל אותך, אולי פעם קרה לך שישבת בלילה ולמדת, ובא מישהו ושכנע אותך, בוא עכשיו, בוא עצמו, תגמר, בוא נלך לאיזה אירוע, לאיזה זהו, יש משהו, ספר לך איזה פוליטיקה, איזה משהו מחוץ לבית הכנסת. אבל כן, זה לצערי קרה לי כמה פעמים. לפעמים עמדתי בניסיון, לפעמים נכשלתי והלכתי איתו, סגרתי לו, אבל הלכתי איתו. אמרתי לו, תדע לך, מישהו הזה שבא אליך, זה נכד של נכד של נכד של נכד של נכד של אותו איש שבא לרוס ומתיסמה, לא בפועל צאצא שלו, אבל הולך בדרכו. למה? מה קרה פה לרוס ומתיסמה? השטן רצה להילחם בו, אבל הוא לא יכול, היה כל כך קדוש, לא יכול להתקרב אליו. אז השטן התלבש במישהו אחר, לנסות לפתות אותו עם המיליונים שהציע לו, זה לא הלך. אמרתי לו, לפעמים אתה לומד, יצרה אומר להפסיק לו, אבל יש פעמים שיצרה לא יכול בכלל להתקרב אליך, אז מה הוא עושה? אז הוא התלבש במישהו אחר, והמישהו אחר בא להוציא אותך מהלימוד. אומר, אז למה אף פעם הוא לא מציע לנו מיליונים כמו לרבי יוסף בן קיסמא? אמרתי לו, אם הוא קונה אותנו בחמש גרוש, למה הוא יבזבז עלינו מיליונים? אמרתי לו, כל החיים זה הניסיון הזה במה בוחרים? האם בוחרים בטוב לתורת פיך ואלפי זהב החסף? או בזהב החסף. יש שיר, שרים אותו הרבה, טוב לתורת פיך מאלפי זהב החסף. פעם אחת היה איזה בן אדם שעשה כמה דברים נגד התורה בשביל כסף. אמרת לו, כשאתה שומע שרים את זה, אל תשיר איתם. אתה צריך לשיר, טוב לך אלפי זהב החסף מתורת פיך. כי ככה אתה מתנהג. אנחנו צריכים לדעת, להתחבר לפסוק הזה, לא רק לשיר אותו, להתחבר לזה, שבאמת הדבר שהכי הכי איתנו אצלנו בעולם, היא התורה הקדושה. כתוב בחז"ל, דוד המלך, יש פסוק גם כן בתהילים פרק ט' באות ח', חישבתי דרכי ואשיבה רגלי לדותיך. אומרים את זה חז"ל, אומר דוד המלך, שלפעמים היה צריך ללכת לסדר איזה עניין באיזה מקום, והיה מוכרח, אין ברירה, מוכרח ללכת לשם. הוא הולך מהבית, פתאום רואה שבטעות במקום ללכת לשם, הוא הגיע לבית מדרש והתחיל ללמוד תורה. היה אומר, רגע, אני צריך ללכת לשם. ברוב שהאהבה שהיה לו לתורה, בטעות היה הולך לשם במקום למקומות אחרים. כך אדם צריך לאהוב את התורה, שהתורה תהיה אצלו התענוג הכי גדול בעולם. ושאנחנו מתפללים על זה בבוקר בברכות התורה, צריך להתחנן שם חזק חזק, תמיד תמיד להתחנן להשם ברך, שהתורה יהיה הדבר שהכי הכי בחשק שלנו, התורה והמצוות, כי אין באמת דבר יותר גדול מזה. נסיים בלי נדר בדברי החזון איש שכותב על, על התענוג הגדול שיש בקשר עם השם יתברך, יותר מאשר בכל דבר אחר. הוא עתק פה בדברי החזון איש, הלשון שלו נקרא בלי לדעת את השם החזון איש. אומר החזון איש בספר אומנה הביטחון פרק על סעיף ט', כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, זאת אומרת, אתה מרגיש קרוב אליו, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת משמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים, וליהנות מזיו הקודש. וכל תענוגי עולם הזה כאפס, נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. כך אומר הרב איש, כל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר ונשמת האדם. וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, אשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. וזה גם השורש של גדולי ישראל, עשרה הוגי מלכות, מסרו את נפשם להריגה עבור ללמד תורה לעם ישראל, וידעו, זה הערך הכי עליון. וזה לא רק היחידי גדולי ישראל, היה עוד הרבה בעם ישראל, בהרבה דורות שכך עשו. יש בגמרא במסכת גיטין, הגמרא מספרת אמר רב יהודה במסכת גיטין פרק חמישי דף נון זין עמוד ב', יש שם בגמרא, זה מתחיל בדף נון ה' עמוד ב' למטה עד דף נון ח' עמוד א' למטה, יש שם קצת יותר משתיים וחצי דפים האגדות שמספרות מה שהיה בחורבן בית המקדש ובעוד כמה תקופות בעם ישראל. אז מספר שם בגמרא כך, אמר רב יהודה, אמר שמואל, ואיתימה רבי עמי, ואמרי לה במתנית התנה. זאת אומרת, יש כמה שמועות מזה שהעביר את הדברים האלו לחכמים של הגמרא. מעשה ב-400 ילדים וילדות, שלקחו אותם הגויים באונייה לחוץ לארץ, כנראה לרומי, בשביל להתעסק איתם בעבירות. אז הבינו הילדים מה רוצים מהם. אמרו, שאלו, אם הם טובים בים, הם באים לחיי העולם הבא? דרש להם הגדול שבהם, הוא גם היה ילד, כולם היו ילדים וילדות. אמר להם את הפסוק שכתוב בתהילים פרק ס"ח. אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. מבשן אשיב, מבין שירי אריה אשיב, ממצולות ים, אלו שטובים בים. כיוון ששמעו ילדות כך, קפצו כולם ונפלו לתוך הים. נשאו ילדים קל וחומר בעצמם ואמרו, אם הם כך, על אחת כמה וכמה שהם, אף הם קפצו לתוך הים. ועליהם הכתוב אומר, בתהילים פרק ממדלת, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. 400 ילדים וילדות. ורב יהודה אמר, זו אישה ושבעה בניה. התיאור כמה, נקרא בני דדר בלשון הקודש, לא כל הרשומים מבינים מרמית. נתרגם בני דדר בלשון הקודש, מה כתוב בארמית. הביאו את הבן הראשון לקיסר, אמר לו, תעבוד עבודת כוכבים. אמר לו, כתוב בתורה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, שהוצאתיך בארץ מצרים, הוציאו אותו והרגו אותו. הביאו את השני. רחמנא ליצלן, באיזה אכזריות לקיסר ככה להרוג ילדים, השם ישמענו. הביאו את השני, אמר לו, תעבוד עבודת כוכבים. אמר לו, כתוב בתורה, בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוציאו אותו והרגו אותו. הביאו עוד אחד, אמרו לו, תעבוד עבודת כוכבים. אמר להם, כתוב בתורה, בפרשת משפטים, זובח לאלוהים יוחרם. ביתי להשם לבדו. הוציאו אותו והרגו אותו. הביאו עוד אחד, אמרו לו, תעבוד עבודת כוכבים. אמר להם, כתוב בתורה, בפרשת כי תישא, לא תשתחווה לאל אחר. הוציאו אותו והרגו אותו. הביאו עוד אחד, אמרו לו, תעבוד עבודת כוכבים. אמר להם, כתוב בתורה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוציאו אותו והרגו אותו. הביאו עוד אחד, אמרו לו, תעבוד עבודת כוכבים. אמר להם, כתוב בתורה, בפרשת ואתחנן, וידעת היום והשבועות האלה לבביך, כי השם האלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת אין עוד. הוציאו אותו והרגו אותו. זה היה כבר השביעי. עכשיו זה מה שקראנו כבר, זה השישי, עכשיו הביאו עוד אחד, זה השביעי. אמרו לו, תעבוד עבודת כוכבים. אמר להם כתוב בתורה, בפרשת כי תבוא, את השם האמרת וגומר והשם המליך היום, כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שאין לנו מעביר אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שאין לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת. אמר לו הקיסר, אתה יודע מה, נעשה עצה, לא תשתחווה לפסל, אלא אני אזרוק את הטבעת שלי, ואתה תתכופף להרים לי את זה, ואז יגידו שכאילו השתחוות על הפסל, ואתה תתכופף לא בשביל הפסל, בשביל להרים לי את הטבעת. אמר לו הילד, חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר, על כבוד עצמך כך, אתה אומר שאי אפשר שתחזור בך, על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, הוציאו אותו והרגו אותו. אמרה להם האמא של הילדים, ביקשה רגע לנשק אותו לפני שהוא נהרג את האחרון, ואמרה לו, אמרה להם שילכו ויאמרו לאברהם אבינו, שהוא הקל מזבח אחד ויקדש שם המזבחות. מה הכוונה? לא בא להשתבח לאברהם אבינו שהיא יותר ממנו. הכוונה, מאיפה עם ישראל קיבל את הכוח הזה? כשאברהם אבינו עקד את יצחק עבור השם יתברך, הוא נתן כוח לכל הדורות. בכל יהודי יש ניצוץ מהאבות הקדושים, אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו ומשה רבנו, שמעון בן אליהו הנביא, בכל יהודי יש ניצוץ, והניצוץ מהאימהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה. אז מכוח זה, מכוח המזבח אחד שהוא עקד, היא קיבלה את הכוח לעשות את זה. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, הפתה בת קול ואמרה, הם הבנים שמחה, זה הפסוק בתהילים, במזמור שהלל, הם הבנים שמחה על אלוקה. כל הדורות היו יהודים שמסרו נפשם על קידוש השם. למה? ידוע, קשר עם השם יתברך, זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. ברוך השם שהיום המצב יותר טוב בדורות ההם, שהיו הורגים על ימין ועל שמאל. אי אפשר לתאר את הכמויות הגדולות שהרגו יהודים במהלך הדורות בגלל היהדות שלהם. מספרים עצומים. יש ספר של רבי אפרים מבונה, לא זוכר את השם של הספר, אולי נקרא ספר זכירה, יש שם סיפורים על קהילות שלמות במסעות של הגויים באזור שנת תפתף מובה, ועוד שנים שהם נסו, הם הולכים מעיר לעיר והורגים, ואת כל מי שהסכים לעבור לדת שלהם, עם החשמם והבן זכרם של הגויים שניסו לשמד יהודים, אז כל מי שהסכים אז השאירו אותו בחיים. זה לא כמו בשואה, שבשואה הרגו בלי לתת ברירה. שם אמרו מפורש, מי שעובר, מי שנותן מוכן לעבור לדת שלהם, לא רק שהם מסכים לתת להם כסף, מתנות, להשאיר לו את כל מה שיש לו, זה לכבד אותו. ואנשים מסרו את עצמם להמיקה, אנשים נשים בטף, קהילות שלמות. יש על זה בקינות של נוסח אשכנז לתשעה באב, יש כמה קינות על זה. ומי שקורא את הסיפורים שלו בפריים, מה שהוא כותב שם, הוא היה מצדיק גדול מאוד, מחשובי הראשונים, זאת אומרת, הוא מוסמך כל מה שהוא כותב, הוא כותב בפרטי פרטים, עם השמות הרבה, הרבה פעמים עם השמות, עם המספרים, עם הכל, זה דברים שאי אפשר לתאר. נדמה לי גם שמו היה רבי אפרים מבונה, שם הספר, אני חושב ספר הזכירה, אם אני לא טועה, ספר זכירה. זה מחריד לקרוא שם מה שאמרו יהודים. מאיפה קיבלו את הכוח הזה? מהאבות הקדושים. אבל מה זה הכוח הזה? לדעת שהכל הכל זה הקשר של עם ישראל לשם ברך, זה הדבר הכי חשוב שיש בעולם. אז אנחנו צריכים לפחות על הניסיונות שיש היום להתגבר עם הכוחות האלו. יש ניסיונות, היצרה הבאה, אני לא... אבות אבותינו עשו את עצמם להריגה, לשחיטה, עבור רצון השם ברך, אז אנחנו על שטויות כאלו נתפתה ללכת אחרי השטויות של היצר הרע. אדם צריך לעשות קל וחומר לעצמו. וגם נראה לבן אדם שהיצר רע מדי חזק, כתוב בשפת אמת, שאין כזה דבר שנותנים יצר רע לבן אדם שהוא לא יכול להתגבר עליו. אלא מה? שאופן צריך להתאמץ יותר כדי להתגבר, אז להתאמץ יותר, כדי להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. והעיקר, על ידי החיבור לתורה הקדושה, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, וכמה שיותר להתנתק מהרע. וכל דבר יש רוחניות, כשאדם מתחבר אל הרע, זה מסכן את עצמו מאוד מאוד. זה אדם רק רואה את הרע, זה כבר בסכנה גדולה. כתוב באגרא, ביאור אגרא לספר הזוהר, פרשת פקודי, שמה שקרה בחטא של אדם הראשון, הפרי של העץ הדעת שהוא אכל נתן לו רצון להכיר את הרע, לא ניקשה, להכיר את הרע. להכיר גם את הרע, את הטוב ואת הרע. קודם היה לו רק רצון להכיר את הטוב. היה לו רצון להכיר גם את הרע. ומזה הוא גורש מגן עדן. ואומר אגרא ביאור אגרא לספר דצניעותא, פרק ה' דף ל"ד טור א', שכל מה שכתוב בתורה על אדם הראשון, ועל אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, המצבים, שורשי המצבים, והפנימיות שלהם, עוברים על כל היהודים בחיים. לא שצריך להיכשל בכל דבר במערכת עץ הדעת, אבל יש את הניסיון. אז מה הניסיון? אדם יש לו פתאום איזה רצון להכיר את הרע, צריך לברוח בנו כבורח בני האש. כתוב בה... בתורה בפרשת בראשית, כמה פעמים טוב ורע, כשהנחש, לפני הנחש, כשהשם ציווה את אדם הראשון לא להיכשל בעץ הדעת, אז מה הוא אמר לו? וכתוב בפרק ב' פסוק מזה, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ולמות תמות. זאת אומרת, העץ גורם את הרצון לדעת טוב ורע. אחרי זה, כשהנחש פיתה את חווה, בפרק ג' פסוק י"ח, בפרק ג' פסוק א', אמר לה, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. דילגתי את הפסוק הראשון. המקום הראשון זה מוזכר, זה בפרק ב' פסוק ט'. ויצמח אדוני אלוהים במין האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. זה המקום הראשון. בפרק ב' פסוק ט', ועץ הדעת טוב ורע. המקום השני, בפרק ב' פסוק י"ז, בציווי, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. המקום הבא, בפרק ג' פסוק א' בפיתוי של הנחש, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. המקום הרביעי, אחרי החטא שהקדוש ברוך הוא שלח אותו מגן עדן, אז כתוב ויאמר אדוני אלוהים אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, תפן נשלח ידו ולקח גם עץ החיים ואחד וחי לעולם. אז בכל הפעמים כתוב כאן, דעת טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע, כאחד מנו לדעת טוב ורע. בכל הפעמים כתוב הלשון על ידיעת טוב ורע. זאת אומרת, לא מדובר פה על להיכשל ברע, אלא רק לדעת את הרע. ולא זו בלבד, לא את הרע לבד, אלא את הטוב עם הרע והטוב עוד לפני הרע. ככה ארבע פעמים. בפרק ב' פסוק ט', בפרק ב' פסוק י' ז', בפרק ג' פסוק א', ופסוק כף ב'. ארבע פעמים. והסוף מה נהיה מזה? כתוב בסוף הפרשה, בפרק ו', פסוק ה', וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ. בכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. מה נהיה? במקום טוב ורע, נהיה רק רע. במקום רק לדעת, יהיה כבר רצון להיכשל. וכל יצר מחשבות ליבו רק רק כל היום. והיה אדוני כי רבה רעת האדם בארץ. נהיה הרבה רע. בפועל נהיה רע. וכל יצר מחשבות ליבו רק רק כל היום. זה התחיל בטוב הרע ביחד, והטוב לפני הרע, ורק לדעת. בסוף נהיה בכל יצר מחשבות ליבו רק רק כל היום. נורא והיום. אז מה זה מלמד אותנו? כמה צריך להתרחק מלדעת את הרע בכלל. לא לדעת את הרע, לא להכיר את הרע. להיות שקוע כל מחשבתו רק בטוב. המחשבה, ההיכרות, זה חיבור. כל ידיעה זה איזו רמה של קשר רוחני. כתוב בהקדמת הזוהר, על צדיקים וחכמי הזוהר, שהלכו בדרך ופגשו נשמה של צדיק אדמון שכבר נפטר, והתגלה אליהם והיה מלמד אותם בסתרי תורה. אז בהתחלה שהוא שאל אותו, שאלו אותו את השם שלו, הוא לא ענה רק יותר מאוחר, אחרי זה בהמשך שהם עמדו איתו, אז הוא ענה להם. אז כתוב שם במפרשים כמדומני, שלדעת את השם שלו זה כבר יותר קשר איתו, ועוד לא היו בדרגה לזכות לזה. אחרי שהם למדו יחד איתו, אז הם זכו לדרגה של ההתקשרות הזאת. עד כדי כך, עד כדי כך נתרחק מלדעת את הרע, מהטוב, אנחנו יכולים ללמוד אל הרע, כמה להתרחק בכלל מלדעת את הרע, לא למצוא לדעת מה קורה שם, מה הולך שם. והיום זה קשה מאוד, יש מכשירים מזומנים לבן אדם בלחיצה אחת לדעת את כל הרע שבעולם, והיצר הרע, זה לא מיליון סיבות. זה צריך לדעת כל הסיבות, הכל קשקושים. אדם צריך לדבק רק מה שיבדח בתורה הקדושה, כי הם חיים באורך ימים והם נגע יומם ולילה. יש בגמרא מסופר על חכמי המשנה והגמרא, איך היו במסירות נפש, נזרים מעבירות, בכל כוחה. נקרא בלי נדר קצת מזה. הגמרא במסכת קידושין מספרת דף פי א' עמוד א', סיפור מאוד מעניין. אומרת הגמרא, הנח שבויית דעתי לנהר דעה. היה בחורות שהגויים לקחו בשבי, והביאו אותם לנהר דעה, בחורות יהודיות. היהודים של נהר דעה שומרו על זה מיד, רצו, אספו כסף, כל כמה שביקשו העיקר להציל אותם מהגויים, הצילו אותם. עכשיו עוד לא, אז היה כבר זמן מאוחר לסדר להם דירה, מקום לגור זה, אז לקחו אותם, צריך שאף אחד לא יקשב איתם, לקחו אותם לבית של רב צדיק, קראו לו רב אברהם חסידה. ורוב שהוא היה צדיק, ככה היה השם שלו ברחוב, רב אברהם חסידה. אז העלו אותו, העלו אותם לקומה, היה שם קומה שנייה, שאין מדרגות בנויות, אלא יש מדרגות ניידות, כבדות מאוד. שהיה צריך יותר מעשרה אנשים בשביל להוזיז אותם. אז נתנו להם לעלות שמה, לישון, לקחו יותר מעשרה אנשים, לחפו את המדרגות רחוק, זהו. פתאום, הוא ראה אותם, והיו משהו מיוחד מאוד, נכנס בו יצר הרע, הצדיק הגדול הזה נכנס בו יצר הרע, והוא לקח לבד את המדרגות ודחף אותם לשם. זה כוח שצריך יותר מעשרה אנשים, היצר פתאום נותן כוח לבן אדם, פתאום נהיה יכול מה שאי אפשר. אז הוא התחיל לעלות, אומר לא, לא רצה לי קשה, רק לראות אותם, לדבר איתם, זה התחיל לעלות. אמר, לא, זה היצר רע. אבל איך, היצר רע בוער בו. אז מה הוא עשה? פעם, היום שיש אש, מטלפנים למכבי אש, הם באים עם הסירנה ומכבים. פעם לא היה מוטיות, מכבי אש ולא היה סירנות. אז אם היה אש באיזה בית, כולם צועקים. יש נגיד בבית של פלוני, עם השם שלו, של לאן, שכולם יבואו עם מים וחבות. אז הוא צעק, התחיל לחוצות בכל הקולות. נו אבי אמרם. זאת אומרת, יש אש בבית של אמרם, יש אש בבית של אמרם, בכל הקולות. אז כולם באו לשם לראות מה לחבות. אין אש של כלום מה זה. אמרו לו, היצר הרע תפס אותו. אמרו לו, חכמים, ביזית אותנו, איזה ביזיונות עשית לנו. אתה הרב רשום אותך ביזיונות. אמר להם, יותר טוב להתבייש בו בעולם הזה, ולא להתבייש ממנו בעולם הבא. ואז כבר היו שם כולם, אז הוא אפשר, לא יכל להיקשר שום דבר, אז הוא השביע, אם היו עליהם כמו תוכנים, הוא השביע את היצר רע שיצא ממנו, ראו שיצא כמו עמוד אש, זאת אומרת, זה היה מלאך, זה לא יצר גשמי, לא יכול לתת לבן אדם כוח לסחוב עשר דבר שעשר אנשים לא יכולים לסחוב אותו, היה מלאך רוחני שהתלבש בו ונתן לו כוח, הכל מזה, ראו איך יצא המלאך, כמו אש, עמוד של אש יצא. אז רב אבא אמר לו, תראה, שאתה אש ואני בשר וניצחתי אותך. מה רואים פה? כמה צריך להיזהר מהיצר הרע? אתה מגיד, אני בסדר, לא יקשן, לא זה. אתה צריך לברוח מהיצר הרע בכל כוחו, בכל כוחו. רב חיים וולוז'ין זצ"ל כותב, איך בגמרא הכניסו את הסיפור הזה, לבזות אותו ככה לכל הדורות? ספר את זה, ובאו ללמד אותנו פה שאדם צריך לעשות את כל הדרכים לשמור את עצמו מעבירה, גם אם זה להיכנס באי נעימות, בזה אין חוכמות. כל הדרכים. העיקר שלא להיכשל בעבירה. הגמרא מספרת לפני כן על שתי גדולים מגדולי המוראים, רב ורב יהודה, שהיו הולכים בדרך ואישה הלכה לפניהם. אז רב אמר לו, בוא נלך מהר, שנעקוף אותה, שלא נראה אותה כשאנחנו הולכים. אז כשהוא אמר לו את זה, מה הוא אמר לו? אמר לו בלשון, בוא נברח מהגיהנום, כך אמר לו. בלשון של זה. כמה שיותר לברוח מכל דבר רע. פה בא בגמרא שלא רק שנלך לאזור אחר, שבכלל לא יהיו באותו אזור. יש בספר המעשיות של סעדיה גאון, היה מגדולי הראשונים, נפטר לפני יותר מאלף שנה, נפטר בשנת דלת אלפים תפשין ב', זה קרוב למאה שנה לפני שנולד רשי, ורשי קדם לרמב"ם בזמן, בערך כשנפטר הרשי, אני לא זוכר בדיוק את השנים, אבל בערך פטירת רשי, זה בערך הזמן שנולד הרמב"ם, ורב סעדיה גאון נפטר קרוב למאה שנה לפני לידת רשי. אז מסופר שם, זאת אומרת, זה היה קרוב לזמן, המרחק בינינו לבין רב סעדיה גאון בזמן, הוא הרבה יותר גדול מהמרחק בזמן בינו לבין חכמי הגמרא. אז הוא מספר שמה שרבי עקיבא התנא הגדול הלך פעם ברחוב, והוא ראה בן אדם שיש מעליו עמוד אש של קדושה. אז הוא קרא לאותו אדם ואמר לו, אתה עשית איזה מצווה גדולה, זה לא בא בחינם כזה עמוד אש. מה עשית? תספר לי את המצווה. הוא לא, מה, אני איש פשוט, למה הרב אומר לי ככה? לא, 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 אני אומר את זה לטובתך, תגיד לי מה אני אגיד לך, אני אתן לך אותך איך לעלות הלאה הלאה. אז הוא סיפר לו שהיה איזו אישה שרחמנא ליצלן הוא רצה להיקשר איתה, והיא הייתה צדיקה, לא הסכימה בשום אופן. יום אחד, במשפחה שלה היה איזה מישהו שהמלכות לקחו אותו לכלא על איזה בעיות כספיות ושם סכום גדול שאין לו איך לשלם, הוא ישב בכלא ומי יודע לכמה זמן. אז לא היה לה ברירה, אותו אדם היה עשיר גדול. היא באה לבקש ממנו כסף. והוא תמיד היה מציע לה הרבה כסף בשביל לקשב, והיא לא הסכימה, אבל עכשיו הייתה צריכה, הייתה מוכרחה. לא שזה היה מותר לה לעשות את זה, אבל זה מה שהיא עשתה, לך אמרה למוכנה, רק שייתן לה את הכסף. אז הוא עשה חשבון של עצמו, אומר, אני לא אנצל את המצוקה שלה, אמר לה, קחי כל הכסף שאת צריכה ותתמכי פה מהר, אני לא רוצה לראות אותך יותר אף פעם. אז הוא אמר לו, זה הסיפור שהיה, אמר לו, מזה נהיה עליו עמוד אש. אמר לו, אם עכשיו הוא יישב ללמוד תורה, מכוח האור רוחני שהוא קיבל מהמצווה הזאת, הוא אומר, הוא יגיע לדרגות גדולות מאוד, וכך היה, הוא ישב ולמד ונהיה, נהיה תנתחן גדול מאוד מאוד. אדם צריך לשמור את עצמו מכל משמר, מכל משמר. אבל זה הדוגמאות שהבאנו, זה לשמור את המעשים, אבל לא רק את המעשים. לשמור, אדם צריך לשמור את הראייה שלו מכל משמר. והילקוד שימוני, תספר אותי שבוע שעבר, אגיד בניין רק בקצרה, הילקוד שימוני פרשת ויחי מובא בשם דרש אבקיר, ובעוד הרבה ספרים זה מובא, שהרב מתיה בן חרש היה זהיר מאוד מאוד לשמור את העיניים שלו. ופעם השטן ביקש רשות מה שמובח לנסות להכשיל אותו בראייה, לא יותר מזה, להכשיל אותו בזה, וניסה, היה בא עליו כל זה, מכל התחפש, השטן התלבש כאילו בדמות של אישה, משהו נדיר מאוד, והוא הסתיר כל מקום שלך זה, אז רמת אין לך שלקח מסמרים, ניבל אותם באש, הוריד לה, סימן את עצמו, עיוור את עצמו. אני מזהיר שאף אחד לא ינסה לעשות כזה דבר, אסור לנו לעשות כזה, לא בדרגה שלו, אבל כך הוא עשה. והמלאך רפאל בא לרפות אותו, הוא לא רצה, שלא יכיר אותו כזה דבר. אז המלאך רפאל חזר לשם התברך ואמר לו את זה, שם בך אמר לו שהבינו שהוא מבטיח שיותר לא יכיר לו כזה דבר. ואז הסכים והמלאך רפאל רפא אותו. אדם צריך להתרחק מכל דבר, וזה לא, זה לא שאומרים הבן אדם הוא חלש או זה. הנזק שנהיה לנשמה מכל ראייה לא טובה, זה נזק שאי אפשר לתאר. נזק שאי אפשר לתאר, כך מבואר גם ברמח"ל בספר אדיר במרום. וגם בספר הליקוטים של האריז"ל פרשת קדושים, מדברים על כל ראייה לא טובה, אבל הדוגמה של הפסוק שמביאים זה על ראייה של עבודה זרה. בן אדם, יש פסל של עבודה זרה, לא להסתכל על זה. יש כאלו לצערנו הולכים לטייל, להסתכל בכנסיות וזה, חס וחלילה. בכלל, אפילו בלי להסתכל, בעצם אמר להיכנס לכנסייה, זו עבירה גדולה מאוד מאוד. הטומאה של הנצרות, אי אפשר לתאר כמה היא טמאה, אז אי אפשר לתאר. זו טומאה נוראה ואיומה שאי אפשר לתאר. אז כל הדתות שסותרות לה, שהן נגד היהדות, יש בהן טומאה שאי אפשר בכלל לתאר. יש בסידורים של הספרדים כתוב ברכת למנים ולמלשינים, וכל אויביך, הנוסח כתוב בכל הזה, אבל יש לנו שפה, מה שאומרים בתפילה, וכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקראתו, אז כתוב שם בסידורים, על שונאיך, אותיות ס' מ' וא' ול', זה שם של מלאך רע מאוד, ועל כל אויביך כתוב ל' י' ואחרי זה ל' י' ות', זה שתי מלאכים רעים מאוד, מסוכנים מאוד, אז שמתפללים שישברו כל זה, אז יש על זה בתורת הקבלה, כתוב הרבה על הסכנה של המלאכים האלו. אז האותיות של איסלאם, ארבע האותיות האלו, זה השם של הדת של המוסלמים, זה האותיות של ס' מ' וא' ל'. והאותיות שלה, זה לא רק גינטריה, זה גם אותו גינטריה, קוף למד א', אבל זה לא רק הגינטריה, זה ממש האותיות. רק בשינוי הסדר. ואפילו יותר גרוע, כי כתוב בבעל שם טוב, שהאותיות בשם הזה, ס' מ' וא' ולמד, א' ולמד זה שם, זה אותיות קדושות, רק שבשם היא כאילו, אז שהן מחוברות לס' מ', ובאסלאם, אז אפילו הפרידו את הא' מהלמד, שהם לא ביחד אפילו. והדת השנייה, הגינטריה של המילים, זה מאמיני עם השם של אותו האיש, עם שמו ויאבד זכרו, זה בגינטריה עם הכולל, בדיוק כמו הגינטריה 480, כמו של הלמד י' ולמד י' ות', שזה שתי הדתות האלו, זה השתי תומות נוראות שאי אפשר לתאר. על כל פנים, אז אלו שהולכים, יש בתי ספר תיכוניים, שלוקחים את הילדים לכנסיות, זה עבודה מאוד מאוד גדולה. אבל לא רק הכניסה, עצם להסתכל על הדברים שלהם, וזה ממש מזיק לנשמה. כתוב בפסוק, בפרשת... פרשת קדושים, פרק י"ט, קרוב לתחילת הפרשה, פרשת שבוע, הרי בשבת הקרובה, בשבת האחרונה קראנו שתי פרשיות, תזריע מצורע. גם בפרשת שבת הזאת כתוב שתי פרשיות אחרמות וקדושים. אז בפרשת קדושים, בפסוק הרביעי, כתוב כך, אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. אז הפירוש הפשוט, אל תפנו אל האלילים, אומר רש"י, אל תפנו אל האלילים לעובדם. אבל הגמרא בשבת קט עמוד א' דורשת מהפסוק הזה יותר מזה. אומרת הגמרא, ודיוקנה עצמה, אף בחול אסור להסתכל בה, משום שנאמר אל תפנו אל האלילים. מסבירים אותו, זאת אומרת, מדובר בדיוקן של עבודה זרה, אסור להסתכל עליו אפילו. מי תלמוד אמר רבי חנין, אל תפנו כל מדעתכם. אז אפילו אסור להסתכל על זה, כך דורשת הגמרא. הפירוש הפשוט, כמו שאמרנו מרש"י, אל תפנו אל האלילים, בפרשת קדושים פרק ט' פסוק ד', אומר רש"י, אל תפנו אל האלילים לעובדם. אבל הגמרא דורשת שכלול בזה גם לא להסתכל עליהם. אומרים על זה האריז"ל בספר הליקוטים פרשת קדושים, והרמח"ל בספר אדיר במרום, שמה הטעם של האיסור? כתוב בהמשך הפסוק, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. שכשאדם מסתכל על זה, על דבר, נגיד אדם מסתכל על ספר תורה, כתוב בשעה שמקביעים את הספר תורה, אצל הספרדים נוהגים לפני קריאת התורה להגביה, אצל האשכנזים רובם נוהגים אחרי קריאת התורה להגביה, יש בהם שגם הם לפני. אז כתוב באריזה שיש מצווה גדולה להסתכל על הכתב של הספר תורה. אז חלק מהרוחניות שבאדם, מהרוחניות הקדושה שיש בנשמה של בן אדם, נתפס בספר תורה, יש לו שגריר בתוך הספר תורה. וחלק מהרוחניות הקדושה של ספר תורה נכנס בו. זה שני דברים שמאוד משתלמים בשבילו. אבל כשאדם מסתכל בעבודה זרה, חלק מהרוחניות שבו נכנס בעבודה זרה. זה ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. אל תכניס אלקות בפסל. אבל גם משהו מהפסל, מהרוחניות הטמעה של הפסל החברה יצאה נכנס בו. אז זה ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. אל תהיו אתם חלק מהאלוהי מסכה. עד כדי כך. אומר הבעל שם טוב זצ"ל, האדם כל מה שהוא עושה זה סביב נשמות, אדם אוכל, אוכל, יש בתוך האוכל גם רוחניות ולפעמים נשמות אפילו. אז לכן אדם צריך להתורה מזהירה כל כך מהמאכלות אסורות, כי מאכלות אסורות יש רוחניות פגומה, רוחניות רעה, מאכלות המותרות יש רוחניות קדושה, אבל גם במאכלות הקדושים, במאכלות המותרים, לפעמים מתלווה לזה איזו רוחניות לא טובה, אז מה העצה? אומר האריז"ל, על ידי שאדם מברך בכוונה על האוכל, דבר ראשון לברך, לפני שאוכל, אחרי שאוכל, הכל כפי ההלכה, אבל גם כמה שיותר מכוון, אז זה מסלק את הרוחניות הלא טובה ומשאיר את הדבר הקדוש. הוא אומר שאם אדם ירגיל את עצמו להיזהר בזה, להקפיד לברך על כל מה שאוכל לפני זה ואחרי זה כפי ההלכה, ולברך בכוונה רבה, הוא ירגיש במציאות שהוא משתנה, שהוא נהיה יותר טוב. כי האוכל הופך להיות חלק מהבן אדם. קראנו לא מזמן בפרשת שמיני, נשמת אחת, לא, האחרונה אחת קודם. כתוב שם, וזו הפרשה שמדובר באריכות על מאכלות אסורות, אז כתוב שם בסוף הפרשה, פסוקים האחרונים של הפרשה, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתמאו בהם ונטמאתם בם. זאת אומרת, אדם נטמע על ידי המאכלים האסורים. כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדשתם ויהייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, ויהייתם קדושים, כי קדוש אני. זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים, וכל נפש השורצת על הארץ, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. אז מה כתוב כאן בפסוקים אלו? אם אדם אוכל מאכלות אסורות, זה מטמא את נשמתו. ואם אדם זהיר לא לאכול מאכלות אסורות, אז זה מקדש את נשמתו. יותר מזה כתוב כמדומן בפוסקים, שהם היו פעם סוחרים מנקת, לא תמיד האמא יכלה להניק, אז היו סוחרים אישה להניק, אז להקפיד שתניק אישה שנזהרת ממאכלות אסורות, כי אם היא לא נזהרת ממאכלות אסורות, אז הילד שיונק ממנה, אז זה גורם לו נזק רוחני, עד כדי כך. אבל כתוב פה בפסוק שאדם נזהר מאכלות אסורות, זה מקדש אותו. כתוב, אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר יצא שורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל אשר יצא רומס על הארץ. אז מדובר פה על הזהירות הזאת, זה מקדשת את הבן אדם. שאתה אוכל רק מאכלות מותרים, והאריז"ל מוסיף גם להיזהר חזק בברכות, ולכוון חזק בברכות, אז על ידי זה, יש שורה קדושה במאכל יותר. יש דבר פלאי בספר הזוהר, כתוב בזוהר שחשוב שאדם יתפלל להשם תמיד שיהיה לו את האוכל שהוא צריך. אז כתוב בזוהר, דבר ראשון, יש סיבה כדי שבאמת זה יבוא אליו בקלות, בלי להסתבך, בלי לטרוח יותר מדי. אבל כתוב בזוהר יותר מזה, מסופר שם על אחד מחכמי הזוהר, שכשהאוכל היה מוכן לו בצלחת, הביאו לו, שמו את האוכל בצלחת, מה מתפלל להשם שיזמינו את האוכל שלו? מה הפשר הדבר? אז מבואר שם מפרשים שמה הכוונה? שעל ידי זה הרוחניות שהייתה באוכל הייתה יותר קדושה. בני ישראל במדבר אכלו את המן. המן היה משהו קדוש מאוד. כתוב על זה, הגמרא מביאה את הפסוק שכתוב לחם אבירים אכל איש, שזה היה מזון רוחני הרבה יותר רוחני מהאוכל שלנו. כעת הם התחילו לקבל את זה עוד לפני מתן תורה, אז כתוב בפרשת משלח, מתן תורה פרשת יתרו, וזה הפרשת משלח, אז כתוב בספרים שזה עזר להם לקבל את התורה, על ידי שהם אכלו מזון יותר קדוש. וכתוב ברמב"ן שאיך הם יכלו לזכות למזון כזה קדוש, על ידי שבקריאת ים סוף היה גילוי שכינה גדול מאוד, אז על ידי זה קידש את נשמותם, לזכות שיכולו לאכול את האוכל היותר קדוש, ואז לקבל ולאכול אותו, ואז על ידי זה קידם להם את האפשרות לקבל במתן תורה לזכות להערה גדולה. והבאנו קודם מהגרא, בביאור הגרא לספר דקדות הפרק דף ל"ד טור א' שכותב שכל מה שכתוב בתורה על עם ישראל, הוא אומר את זה על תורה שכתוב על אדם הראשון, על אברהם, יצחק ויעקב ועל משה רבנו ועל כללות עם ישראל. אז זה חוזר בכל דור ודור, בכל יהודי ויהודי. אז גם שאין לנו את הצדדים המעשיים בפועל בצורה החיצוני של זה שיורד מן מהשמיים והמתן תורה ההתגלות הגדולה של מעמד הר סיני בכל דור ודור, אבל בצד הרוחני הפנימי של זה שכל אדם יש לו, שכמה שהוא יותר עולה בדרגה הוא יכול שהאוכל יהיה רוחני יותר קדוש, ואז זה מביא אותו לדרגות יותר גבוהות. תמיד תמיד האדם צריך כמה שיותר לחפש להשתוקק להגיע לדרגות יותר גבוהות. אסור להיות מסתפק במועט בעבודת השם. מנעני עולם הזה מצווה להיות מסתפק במועט. אבל מנעני עבודת השם, תמיד לחפש את הכי הכי גבוה שאפשר. השם יעזור וזכה כולנו, ישועות טובה וכל העניינים, אמן כן יהי רצון.